עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם, ערב טוב, באמת ערב טוב. קודם כל בשבילי, אריה, אני חייב לספר לך מה אני עברתי אתמול.
אתה לא חייב, אתה רוצה.
אני רוצה, כן, אני רוצה. הצדיק שלי באמת נפצע לא קל. הוא עכשיו מתאמן להיות לוחם טקוונדו.
בן כמה הוא?
בחודש הבא יהיה בן 9 בעזרת השם.
זה מה שכתוב בתעודת זהות.
כן, אבל תשמע, אתה יודע, כל אחד אומר, את התכשיט שלי אני מכיר. Mm-hmm. לא משנה, הוא נפצע אתמול ממש בסמוך לפתיחת השידור, ואימא שלו הצדקת, באמת, הגיע לבית חולים, אני אקצר לך את זה, הגיע לבית חולים שיבא, הוא נפצע בגבעתיים, הגיע בקייטנה, הגיע לבית החולים שיבא. קודם כל, אני מודה להם, אין לי מילים, אין לי מילים, לכירורגית ילדים, אין לי מילים. אתה יודע, וקרה לי שם דבר מדהים, אתה יודע, הרי כמה אני מאמין וכמה אני מכבד מצוות, אתה הרי יודע. אבל בשלב מסוים,
אל תגיד לי שהלכת לבית כנסת.
לא הלכתי בית כנסת, בזמן שהוא היה בחדר ניתוח, לא הלכתי בית כנסת, זה היה בלילה מאוחר.
כן.
לא הלכתי לבית כנסת, פשוט שלחו לי את תהילים, מלי חף, קוף, קוף, חף, א', שיר המעלות, ולא תאמין, קראתי פעמיים.
בחייך.
התחלתי להאמין פתאום, הרי.
קודם כל, תאמין לי, הכאבים של הילדים הם פי 10 יותר גדולים מהכאבים שלנו. זה ברור לגמרי.
לא, אנחנו פער, שזו אנחנו מוצר מתקלה כבר.
תשמע.
אבל אתה יודע, אחר כך חשבתי על זה, אתה יודע, באמת, אתה מכיר אותי 50 שנה. אני לא, מה שנקרא, דתי. אבל משום מה, אתה יודע, זה פשוט, זה משהו. אתה יודע, ואחרי זה באמת הייתי רגוע, כאילו שהודיעו לי שהוא יצא מחדר ניתוח, והוא בלילה שהוא יצא מחדר ניתוח, והוא בתוששות. אתה יודע, קיבלתי את זה כאילו מגיע לי. כאילו,
עכשיו אתה מבין,
עכשיו הכל בסדר.
עכשיו אתה מבין את השחקנים שאחרי גול מוציאים כיפה מהגרב? אין, זה רגע של התרוממות נפש, תשמע. אין מה.
לא יודע, לא יודע איך להסביר את זה. אבל
חזרת לעצמך. לא, תשמע, התחלת להדיג אותי עם הסיפור הזה. בוא הנה, יש גבול.
תקשיב, היום עוד הייתי עסוק איתו, אני אלך בשבת לומר הגומל, כי ככה הנחו אותי חבריי הדתיים.
לא, זה כבר מדהיג. זה כבר מדהיג.
תקשיב.
חכה, עכשיו הולכים לעשות רפורמה. יהיה כל מיני בתי כנסת, רמה של כשרות.
יש לי מעבר לבית.
אבל אולי,
אבל אני הולך לאחר.
אתה תקפיד יותר. מה, אתה תסתפק בבית כנסת על יד הבית?
לא.
אתה צריך בדץ משה, אליהו.
תקשיב, אני אומר לך עוד פעם, אני הולך לבית הכנסת בשבת.
אני בא לראות בעיניים.
תקשיב טוב, ואני הולך לבית הכנסת.
לא נוסע.
לא נוסע.
כן.
אתה הבין? ובדמי לי ב-8:20 בבוקר אמור לי להיות. ואני הולך לומר הגומל, ותודה, תודה להשם, אנחנו לא נגיד יותר אלוהים, להשם.
אל תגיד לי רק אלוקים, אני לא מבין אף פעם מה
להשם,
אוקיי.
בוא עכשיו, בוא אני ברגע המזוכח, אל תרוס לי את זה.
כן.
ונגיד הגומל, הלו,
אני רוצה,
מה אנחנו פה, תגיד לי, חתיכות אור עם קצת מים בפנים.
קודם כל, ברכות לבן שלך, ולמנתח שלו, ולשיבה.
זהו, עוד מילה באמת,
אבל ההשפעה של אלי שר עליך היא מתחילה להדיג.
גם הרב האשכנזי שלנו
מדבר, איך אומרים, תיחק.
גם הרב האשכנזי שלנו שר אמר לי בעדינותו,
אל תשכח מאיפה זה.
לא, הוא לא אמר לי כך, הוא אמר לי קוף, חשוב מאוד הגומל בשבת. זה מה שהוא אמר, הוא לא אמר יותר מזה.
תשמע,
הוא התפלל בדרכו, לא אמר לי יותר מזה.
אז מה אני אגיד לך, אני כופר כידוע, אבל ממש אין לי התנגדות לגומל בשבת.
יפה, איך? אז זהו. ושוב, תודה לצוות הרפואי של בית החולים שיבא, מחלקה כירורגית ילדים. באנו עליכם, באמת, אני כבר באתי מאוחר.
וכשהולכים כבר עכשיו לדון בתקציב הבריאות,
כן, כן.
לא לשכוח, זה לא קורונה, זה ביום יום, בנשמה שכל, אחד.
ואני מבקש רק דבר אחד, באמת, מכל המעסיקים, בתי החולים, יש לכם רופאים, ערבים, יהודים, שאינם יהודים, צוות החיות, באמת, תתייחסו אליהם קצת. תתייחסו אליהם, זה מה שאני מבקש. אני נאבק במגמה הזאת.
ואל תוציאו עליהם את כל העצבים שיש לכם בבית.
אל תוציאו. וגם, איך אומרים, גם מטופלים. לא צריכים להביא מאבטחים, רבותיי, אלה צדיקים, הם, הילדים שלהם בידיים שלכם. תהיו בני אדם. תהיו בני אדם. דרך ארץ קדמה לתורה. זה מה שאני מבקש. זהו זה, סיימנו.
אני אזכיר לך את זה כל שבוע מחדש, שדרך ארץ קדמה לתורה.
בסדר. עכשיו...
ועכשיו מספיק עם התורה, ועכשיו דרך ארץ.
אני לא תלמיד חכם.
יאללה, תיכנס בג'ודו.
קודם כל... לא, לא, אני במוד חיובי. עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר אחד. בוא נציין קודם כל את השידורים. אפשר להשתקם ממה שקרה באמת בתחרויות היום. עם הקבוצות הישראלית, להיות שלנו יעברו שלב בקונפרנס ליג, בליגה האזורית, הפועל באר שבע מול ארדה. כל המשחקים בשעה 8 בערב, זה קורה בספורט 4. ממשל מחשדות, שבאמת הוציאה תוצאה מצוינת, טקו 0 מול קרבח בשבוע שעבר, זה בספורט 3. מכבי חיפה מול דינמו טביליסי בספורט 2. ויש לנו גם את מכבי תל אביב מול הקבוצה המונטנגרית, שתכף מדבר עליה, אין לי את זה פה ברשימה, אבל תכף אני בדיוק אתעסק עם זה. לקבוצה קוראים...
לא חשוב.
לא, כותבים תכף ברנובסקי, שנעלה אותו, יגיד לך סטויששקה, אוקיי? וזה קורה ב-8:30. זה ב-8:30, בספורט אחת.
אתה זוכר את הימים שהיינו מסיימים את השידורים בפסוקו של יום?
כן.
בוא נתחיל בפסוקו של יום.
תן לי.
קרדיט, רשף שי, שאתה הסברת לי שהוא אחד הכותבים של ארץ נהדרת.
אחד הכותבים הבכירים של ארץ. ועוד תוכניות, הוא כותב עוד, איך נקרא לזה בעברית של פעם, אתה יודע, של מבקר התיאטרון של עיתון הארץ, הומו רסקוט.
בבקשה. הליכוד נקודותיים. השארנו לכם ג'ודו במצב מעולה, תראו איך הרסתם אותו. בבקשה.
אכן כן.
והכינרת הייתה מלאה בזמן שלהם.
אתה יודע, אגב,
הזכרתי... ולא היו חמסינים. מה, תראה מה נהיה פה.
תקשיב, אריה, הזכרתי את מבקר התיאטרון של הארץ, באמת הדוקטור חיים גמזו, ואחת הביקורות שגדלנו עליהם, אני אומר לך את זה, ב-80s, הצעירים לא הזכרו את זה, הוא היה כותב באמת מה שכתבו אז רשימה, כך קראו לזה, והוא הלך לראות הצגה שקראו לה סמי ימות בשש.
גם זה הוא היה שוחט.
אז תקשיב, הוא חזר למערכת, אז היו כותבים הכל לאור בכתב יד או ממכונת כתיבה, והוא כתב, אם אני זוכר נכון, לדידי יכול היה סמי למות בחמש.
אתה יודע, על שמו של גם זה המציאו פועל. אנשים לא... לגמוז.
כן.
זה ראיינו שחיטה כשרה.
זה עושים היום עם כל הדברים האלה.
יש מספיק גם זה.
יש מספיק גומזים. אבל דיברנו לזה זה, ואמרת לי דבר גדול על הג'ודו.
אני?
כן, על הג'ודו. כן, על טקוונדו וכאלה. ואמרת, אני אזכיר לך.
כן.
הדקה הראשונה של האולימפיאדה, שבאנו עם המדליה...
בסוף היום הראשון.
לא, ביום הראשון הבאנו.
כן, בסוף היום הראשון אמרו...
באנו עם המדליה
של אבישג סנדברג. כן, שאנחנו מביאים מדליה ביום הראשון, כאילו זה חשוב אם זה בראשון או האחרון. יענו, אם אתה מפקיע גול בדקה הראשונה, זה אומר שיגמר 6-0. לא, רבותיי. מדליה ביום הראשון יכולה חס וחלילה להישאר עד היום האחרון, ולראיה, הזכרת לי... אירוע דרמטי, הובלנו 1-0 במחצית.
על גרמניה.
על גרמניה, עם נילסן.
זל.
כן.
לא יהודי, אתה יודע, מה שנקרא.
עדיף היה שלא יהיה מחצית. עדיף היה שלא יהיה מחצית שנייה.
נכון, שם זה נגמר בשבע.
שש או שבע.
אורחים מופיקים, שר פלסנר ואסף נבו. אחראי על השידור ברדיו 103, אילי קונפלד, ברדיו צפון, 104.5. אמג'ד בדר, בדיגיטל העורך הוא ג'וני דוב, אנחנו בכל המדיות והערוצים שאני אפילו יודע לבטא את שמם, חוץ מאפליקציית חמל. שם אנחנו בשידור ישיר בפיד ספורט, זהו, תראו אותנו. עכשיו אנחנו פותחים עם... יש סחורה סב? עכשיו אנחנו פותחים עם שליח וואלה לטוקיו, יניב תוכמן, אהלן תוכמן, לילה טוב אצלך, ערב טוב לנו.
לילה טוב, מה העניינים קופמן?
בסדר, ברוך השם, אתה יודע.
גם אני פה, לא אפריע לשיחה.
נא מליניאק, מה נשמע?
אהלן, איך ה... אין עצירות בטוקיו מהאורז?
היום אני מה שנקרא תוכמן, היום אני באמת בשיא העדינות, א', אתה יודע, קראו לי דברים טובים במהלך הלילה, ולמשפחתי ולבני, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, לא ראיתי את השידורים הישירים, הייתי עסוק עם הילד, לא ראיתי את השידורים הישירים.
אל תדאג, בשידורים החוזרים לא השתנה כלום.
אז זהו, ראיתי פשוט את השידורים החוזרים במה שנקרא בחמש חי, ואנחנו מדברים כמובן על ג'ודו, על פיטר פלצ'יק, התקווה האחרונה למדליה אולימפית. איך אני אגיד לך?
סכם בלשונך חדה.
נפלנו על הגבות.
כן. אתה רוצה להתחיל עם הג'ודו או עם השחייה?
אני אתחיל עם הג'ודו.
השחייה מחליפה את הג'ודו. זאת אומרת, השחייה פה היא הסיפור. אנחנו...
אבל בוא נתחיל קודם כל בטרגדיות. בטרגדיות, אחרי זה נעבור לדרמה.
לפי הסדר הכרונולוגי.
ונעבור לקומדיות, כי ככה אני מרגיש את זה.
תראה, אני חושב שהסיפור פה של הג'ודו, ואנחנו עוד, יש לנו עוד יומיים של תחרויות, כן, בוא נזכיר, זה עוד לא נגמר לגמרי, מחר אורי ססון, רז הרשקו, לא אמורים להביא משהו.
תוכמן, תוכמן, עכשיו אנחנו עוברים. עכשיו אנחנו עוברים...
מתחברים חזרה למציאות.
לא, מתחברים למציאות, ובמציאות מה שאתה עושה עכשיו, ואני עוד, מה שנקרא, מסייע בידך, זה לגנוב דעת.
לא, יודע, לא, לא, אני...
לאורי ססון, לאורי ססון אין סיכוי מול הג'ודוקה הטוב בכל הזמנים.
טופמן, אני רק רוצה לעשות סדר לטובת המאזינים, ולהגיד שהג'ודו עוד לא נגמר, אבל בהחלט אני מצטרף אליך ולכולם. היו ציפיות מאוד מאוד גבוהות, בטח מסגי מוקי שלשום, והיום מפלצ'יק, סגי מוקי אלוף עולם, פלצ'יק אלוף אירופה, אלה למעשה השניים שהיו צריכים להביא מדליות. בוא, לא מאנשים ציפינו, אולי קצת טימנה נלסון לוי, אבל אף אחד לא ציפה מיתר הבנות לעשות פה מדליה, וגם אצל הגברים, שמיילו ותואר עשו פחות או יותר מה שהם יכלו לעשות, אבל פלצ'יק היום בוודאי, ומוקי שלשום שבכלל לא הצליח לעלות מהמוקדמות, זה בהחלט, בכל מה שקשור להשגת המדליות, זה אכזבה וכישלון, כי זה מה שציפו וזה מה שחיכו, בטח אחרי שתי המדליות בריו, לפני חמש שנים, לזה איגוד הג'ודו הכין את עצמו, ונסע כמעט לכל תחרות, גרנד פרי וגרנד סלאם, ואליפות אירופה, ואבו דאבי, וכל האליפויות האלה, בשביל להגיע ליום הזה, שעושים את האולימפיאדה פה בטוקיו, ולוקחים מדליה אחת לפחות. אז פלצ'יק היום באמת בא, כדי לנסות ולעשות את זה גם בשביל האחרים, עבר סיבוב אחד, אבל אחר כך נכנע ליריב יפני, שבסוף צריך גם לומר את האמת, היריב היפני שהוא נכנע לו לקח פה את המדליית זהב.
נכון.
אבל מול הקנדי ממוצא מצרי הוא היה צריך לנצח, וזה היה קרב שהרגשנו מלמעלה. אתה יודע, אני אגיד לך את האמת, מעולם לא הייתי שקוע בקרב, ראיתי את זה גם ממרחק מאוד קרוב, כמו בקרב הזה של פלצ'יק, ואיתנו כל מי שהיה כאן, כל המשלחת, אני מדבר בעיקר על העיתונאים, לראות את זה מקרוב, ראית שפלצ'יק שולט בקרב, זאת אומרת, לא היה איזה, אתה יודע, ניקוד או משהו, אבל היה צהוב אחד, כמובן, הזרה אחת לקנדי, והוא בכל זאת, אתה יודע, באיזשהו מקום הרגשת שהוא יותר חד בקרב הזה, אני מדבר כמובן על בית הניחומים, אבל בסוף הוא מפתיד ולא עולה בכלל לקרב על מדליה, ועוד הפעם, אותן דמעות, ולא פשוט, אתה יודע, אנחנו נמצאים איתם פה, זה חבר'ה, שבאמת, אתה יודע, הפלצ'יק הזה, אני מכיר אותו מראשון לציון, בחור ש... מה אני אגיד לך, קופמן, עלה לארץ, רק עם אמא שלו, אבא שלו, הוא מעולם לא זכה להכיר אותו.
אנחנו מכירים הכל טוב ויפה, באמת, אנחנו מכירים גם אורנס מג'ה, שהחזיר אותו באמת לג'ודו, אחרי שהוא כבר פרש, הכל טוב וידוע, אתה יודע, ואני באמת, אני אוהב את פיטר, ואוהב כל אחד מהספורטאים. אני לא אומר את זה סתם כדי...
אני יודע, אני יודע, אתה מחובר לספורט האולימפי.
לא לספורט אולימפי, בכל ענפי הספורט, אתה יודע, אתה לא יכול לבוא, אפשר להסתלבט, אפשר כל דבר, אתה לא יכול לבוא ולפגוע בספורטאים ומאמנים שנותנים את הנשמה בספורט האולימפי, זה יותר מודגש. על כל הספורטאים.
אז בוא נהיה יותר ספציפיים. מה אתה אומר על התגובה של אורן סמאג'ה ושל פונטי להפסד של פלצ'יק.
לא אהבתי אותה.
לא, אני שואל, אני שואל את...
אבל אני מבין אותה.
לא,
לא אהבתי.
אנשים...
אתה יודע מה זה, מה זה אני מבין אותה? אני מבין ומכיל אותה, יש לי דעה נגדה. לא אהבתי.
יפה.
אבל כולנו אנושיים.
אז בוא אני אגיד לך משהו, ואחרי זה מעניין אותי, אני אבגם דעתך. אנשים היום נחשפים לדברים שכמעט היו מאז ומתמיד. אנשים לא מבינים מה קורה בחדרי הלבשה אחרי הפסדים וגם אחרי ניצחונות. היום דוחפים מצלמות ומיקרופונים והכל נחשף, ויכול להיות שפה התקשורת שותפה בוא נגיד לעליהום שיש עכשיו על כל איגוד הג'ודו.
אתה מדבר על הקטע שתפסו את סמאג'ה, אומר לו, נתת לו את הקרב.
נכון, בסדר, ופונטי תראה, קפץ שם ועשה סלטו ביציע.
אבל פונטי היה ביציע, זה לא בשטח שם למטה. בכל מה שקשור לזה, גם דיברנו על זה עם פלצ'יק, וגם הוא אומר, אורן צודק, אני נתתי לו את הקרב, הוא אומר, אורן צודק. אני הרגשתי, כמו שאמרתי מקודם, אריה. זאת אומרת, נגד
סמאג'ה...
היפני...
סמאג'ה הוא לא המאמן היחיד שמגיב אינסטקטיבית, אתה יודע, ורגשית, גם פונטי. פונטי הוא קודם כל, אני זוכר את פונטי מתחרה ב-84 בלוס אנג'לס, אוקיי? פונטי הוא קודם כל ג'ודוקה, אחרי זה מאמן ג'ודו, מי שלא יודע, הוא היה מאמנו של אורן סמאג'ה, כאשר הוא הביא את מדליית הארד בברצלונה 92, האנשים האלה לא הגיעו, תראה, יש לי ביקורת עליהם, אבל הביקורת שלי היא תקשורתית, הם אנשי מקצוע, אני לא, זה נר לרגליי. הביקורת שלי היא תקשורתית עליהם בקטע של איך שמשחקים עם הספינים בתקשורת, אתה יודע, לשיטתם. אין לי שום ביקורת מקצועית עליהם.
להגיד, ומה יש לך, אנחנו לא מבינים הרי ג'ודו נכון. ולא זה. השאלה, מה יש, עכשיו כולם כמו בישראל דורשים ועדת חקירה,
די,
וכל
די,
מה
די,
שהם
די,
עשו
די,
לה בסדר.
די, די, מספיק.
אבל האם לתוצאות יש קשר להכנות? זו השאלה.
כן. קודם כל כן,
זה משהו,
הם אומרים את זה גם.
זה משהו שאנחנו צריכים לשמוע אותם, הם כרגע לא מדברים, הם לא מדברים איתנו, לא באולם ההתעמלות, וגם כמעט לא עונים לטלפונים, ואנחנו עוד נחכה ונראה מה הם יגידו לגבי זה. אני אתמול פגשתי...
הלך להם אחרי ריו, ששם חזרנו עם שתי מדליות, נכון. עם ירדן ג'רבי ועם אורי ססון, ונפתח להם חלום, לא חלון, חלום, שבאמת בריו יהיה יופי, והשנה, שנת הקורונה, דווקא מבחינת הישגים, עשתה טוב, עד כמה שאני זוכר כרגע, תמיד לא פרטתי כל אחד מהם, וחבר'ה הצליחו, וגרנד סלמים, אתה יודע, ובאמת...
אבל אז הם קיבלו גם קרדיט.
לא, אני מדבר כרגע, תשמע, פונטי אמר דבר אחד, אתה יודע, הוא אמר את זה מאז היותו מאמן. לא מעניין את אליפיות עולם, לא אליפיות אירופה, לא גרנד סלמים, אותי מעניין רק אולימפיאדה. כמאמן, וכן כיושב ראש.
אז הפדיחה היא לאנשים כמוך, ועוד ויתר התקשורת, שמוכרים לציבור כל גרנד פרי וגרנד סלם, כאילו זה אולימפיאדה.
למה אני אדבר על ג'ודו פעם בארבע שנים או חמש?
לא. כל טורניר גרנד פרי לא שמים אותו בפרופורציה הנכונה.
אבל עכשיו זה גרנד סלאם, זה כבר לא גרנד פרי.
גרנד סלאם. לא, ואז מסתובבים פה ספורטאים עם מדליות שכבר אין להם כוח להרים אותם ממשקל טונות של מדליות, אבל מתחרויות שהן לא אליפויות, לא אליפויות אירופה, לא אליפויות עולם.
אני אגיד טוב, משהו אחר, ברשותכם, כן. אני אגיד משהו אחר. אני חושב שאין עומק, אין עומק במשקלים. אני רואה כאן, אמנם יש רק נציג אחד, קופמן, כמובן מכל מדינה, כי זה מה שאפשר. אבל כשאתה נכנס לדירוגים, כן, אתה מסתכל הרי לדירוג הג'ודאים בעולם, אתה רואה שיש מדינות שמחזיקות 2, 3 ו-4 ג'ודאים בכל קטגורת משקל.
תוכמן,
הדירוגים, ולנו אין את זה, קופמן.
אבל הדירוגים, תקשיב, הדירוגים לפעמים הם פיקציה. גם אונו וגם רינר לא מדורגים, ויש עוד לא מדורגים.
לא, אל תשווה אף
אחד. רגע, אני אומר...
אבל קוף, תן לי עוד מישהו במשקל של אורית הסון.
אז אני אגיד לך, אני אגיד לך דבר...
תן לי מישהו במשקל של פלצ'יק.
אני אגיד לך עוד דבר. יש ביפן, גם במשקל, לא במשקל של אורי, שזה מה שנקרא משקל פתוח, אבל במשקל של... איך קוראים? במשקל של פלצ'יק, יש ביפן...
עד 100, אוקיי.
עד 100, יש ביפן... אתה יודע, לפחות עוד 30.
אבל יפן היא לא דוגמה.
רגע, שהם 30. לקחת, להיות נציג של יפן במשחקים אולימפיים, זה לוקח, אתה יודע, זה הרבה יותר קשה מאשר
זה נכון, גם המבחנים לאולימפיאדה בארצות הברית באתלטיקה יותר קשים מהאולימפיאדה.
אני מזכיר לך את אבא שהיה צריך לעשות קרב והכי ארוך בהיסטוריה כדי לקבל את הכרטיס.
אז מה אתה אומר לטענה של תוכמן?
אני אומר עוד פעם, הדירוגים הם של אחד מכל מדינה.
מה שהוא אומר שצריך יותר מאחד.
עומק,
תקשיב.
אני הבנתי, אבל צריך יותר מאחד. אבל היו לנו שנים שהיו לנו אלופות ואלופים בג'וניורים עד גיל 23 והגיעו לאולימפיאדה ואפו סיבוב ראשון.
לא, מה שהוא אומר, ואני קראתי לו מאמר, תקשיב. למשל, ג'רבי, אחד היתרונות הגדולים, שחלק גדול מהזמן, היה לה את שלזינגר, שכל הזמן החזיקה אותה, נתנה לפייט.
בלונדון, אחרי לונדון, פונטי חזר מלונדון, והודיע לאלי שלזינגר שיש לה שתי ברירות.
או לרדת במשקל.
לא לרדת, או לעלות.
לעלות במשקל. ל-70,
כי המשקל תחרות הוא יותר גבוה.
כן.
או לעלות ל-70 קילוגרם, עד 70 קילוגרם, אוקיי? כי ירדן היא הדבר הבא. היו אז לשלזינגר, או שתי אולימפיאדות, או שלוש, איני זוכר. היא עשתה שלוש בטוח, אני לא זוכר אם זאת הייתה שלישית לונדון. אוקיי? והיא לא הצליחה. וירדן באה לבלטה ונכנסה. אנחנו לא יודעים, שוב, אף אחד מאיתנו, כולל תוכמן, לא יודע מה יש להם בצעירים לקראת.
לא, אנחנו לא מכירים את הפרטים.
יפה. אז בוא נעבור לשחייה בקטע הזה, ותגיד לנו מה רצה לנו לשחייה.
השחייה, תשמע, מה שעשו כאן, רביעיית השליחים, מעורב מיק, זה משחי חדש באולימפיאדה. זאת אומרת, גם ארבעת הסגנונות, וגם שני בנים ושתי בנות, כמובן, גורבנקו, של קפצה ראשונה, ואנדי מורז שסיימה, ובאמצע איתי גולדפלדן וגל כהן גרומי. הרביעה הזאת עושה גמר, קופמן, מליניאק, זה מטורף.
מדהים, מדהים.
שני גמרים באולימפיאדה אחת, אנחנו עם גורבנקו, אנחנו זוכרים
את המי הגב שלה. אל תשווה,
לעשות
למה. אני אגיד לך למה, אל תשווה. כי יש גם כל הקטע הזה של הרי בשר הכל, כל העניין הזה של הזוגות מעורבים, אתה יודע, זה בסך הכל עוד מסך, אנחנו נמצאים בתעשייה שכל ענף, בטח לא כמו שחייה, שהוא ענף ליבה, התעמלות ואתלטיקה, באים עם כל מיני צעצועים נוספים, אוקיי, כדי לקבל עוד שעות
כן,
שידור.
כן, אבל עדיין.
רגע, עוד שעות שידור כדי לקבל עוד כסף מהעוגה.
לא, אבל יש כזה מקצוע.
אבל יש גם בג'ודו. אז אם פתאום עכשיו בג'ודו...
לא, מה ש...
לא, גם בג'ודו יש אותו דבר.
אבל השליחים, זה מראה על עומק.
רגע, בשליחים זה מראה על עומק ב-4200.
גם,
לא בזוגות מורה
שליחים אתה חייב עומק
ב-4200 עשו הופעה מדהימה עם סי ישראלי
נכון?
כן
ועכשיו ב-4100 ואני אומר לך תראה
מה הם עשו ב-4100?
עלו לגמר
מרון חירותי ב-50 אחר אתה תזכור, אני בטוח שגם הוא יעשה תוצאה טובה ואביב ברזלאי עשתה ב-200 גב עשתה חצי גמר, שגם...
4-100 כפול 4-100 במקצוע, 4-100 מעורב, עשינו גם גמר ב-96, הייתי שם באטלנטה, זה היה הגמר הראשון שלנו, שאז היה יואב ברוק, היה אז השחיין הבולט, וזה הישג באמת מדהים, אבל שוב, כל הקטע של שתי בנות, שתי נשים, שני גברים, גם בג'ודו יהיה את זה, את הנבחרת המעורבת, בואו לא נחשיב את זה בתור תחרות, כאילו ממעגל התחרויות.
כן, אבל עדיין אנחנו מדברים על השחיינים כשחיינים, כן. בני 19-20, כמובן חוץ ממורז שהיא מבוגרת יותר, ותומרקין שהוא, אתה יודע, אמר לנו היום במסיבת עיתונאים שהוא לא פורש, והולך לפריז 24, אבל כל היתר...
אני מזכיר לך שהוא לא עשה את המינימום, הוא לא עשה את המינימום לטוקיו. הוא פשוט...
הוא לא עושה את המינימום במעורב, כן, הוא שכר רק את הגב.
כן.
אבל אני אומר, יש פה בהחלט את העומק, והשחייה היא מרעננת, אז השחייה הייתה על הכיפק, והג'ודו יחזה, וגם צריך להזכיר שהגולשים שלנו לא יוכלו לעשות מדליה, אם אתה רוצה לחפש.
אני לא מחפש. יש
לנו מבין החמישייה קופמן, שחשבנו שיכולה
להביא מדליה. בוא נחזור על זה, בוא נחזור על הכל, זה כבר היסטוריה. אנחנו עכשיו מחכים, בוא נהיה אופטימי, בוא נלך קדימה. אז בוא נלך, עזוב, בוא נלך עכשיו על דולגופיאט, שמדברים עליו כאופציה.
יום ראשון, אמר שלו.
ועל לינוי אשרם, ואולי אף הקבוצתי.
שבוע הבא, עוד שבוע.
הקבוצתי, בג'ודו נכון לעכשיו זה כישלון. על המים, גם נהיה
בסוף. מה עם ספיצ'קוב?
אני אומר, ספיצ'קו וזה, בוא נראה. תמיד אם אתה...
לא, אין כבר מה לראות.
היא לא תביא מדליה, בוא נלך תגמור.
כן.
בוא נתקדם. אם היית רואה איזה טופס מילאתי אתמול בלילה כדי להיות על האוטובוס בדרך לשייט, עכשיו אין טעם לנסוע בכלל.
יפה.
טוב, אנחנו לא ניסע לשם.
אנחנו לא. תוכמן, לילה טוב.
תודה.
לילה טוב, טוב, ביי.
נדב צציפר, ידיעות אחרונות, וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב לכולם.
אני לא רוצה לחזור, אתה יודע מה אמרתי לך אתמול וכאלה, ובכל יום.
אתה יכול להגיד לו גם מחר, אל תדע.
לא, אני כתבתי לו, אתה יודע, כל בוקר בשעה 4:40, 4:30. תגיד, לא בגלל...
אנחנו מתקדמים,
אריה. זה סימנים ראשונים, הלו, אתה יודע, מי קם בשעות כאלה?
מי?
אלה שצריכים לקבל את החיסון השלישי.
הבנתי.
תתכונן.
אבל בכל מקרה, לא, התעוררתי לשידור עם אריה, אתה יודע שאני יכול לשמור 15 שעות.
אתה שכחתי.
אבל בכל מקרה, אני באמת בג'ודו חסר מושג ולא מתיימר, אני מקסימום יכול לשבת על התחת במזרן. אבל...
צ'אנצי באחד שמבין.
צ'אנצי, צ'אנצי הוא ג'ודוקה.
האם אתה מוכן לקחת אחריות?
הוא תכף ייקח הכל, ואני אסביר לך למה הוא ייקח אחריות.
כן.
אני מוביל אותו פשוט.
אחריות שילוחית.
אני מוביל אותו, זה פה השוטר הטוב, השוטר הרע.
כן.
אני לא מבין, וכאלה אני בסך הכל מסתמך, אבל על כאלה שכן יודעים, ואחרי 40 שנה בביז, אני יודע באמת לדעת, לבחור לי כאלה שכן מבינים, והם אמרו לי עוד לפני המשחקים, אמרו לי קוף, היו בגים בהכנה, גם נשים, גם גברים.
יש לך את זה בכתב?
כן.
יפה.
היו בגים, אמרו את דעתם, אנשי מקצוע.
100%.
הם לא עיתונאים.
100%.
הם לא פרשנים, הם מאמני ג'ודו. אוקיי, היו, זה שהיו בגים זה לא קרה כלום, תמיד זה קורה בכל הכנה, גם שזה עולם.
אבל צריך ללמוד.
ולא צפוי פה כלום. ולכן, בהסתמך על דעתם, כתבתי את זה גם למירי כל בוקר, וגם לצנצי. עכשיו צנצי, אתה יכול להתחיל לתת גרסה, אנחנו נראה איך, אם נעבור לחקירה בעזרה אחרי זה.
תראה, בגלל שבאתי מהתחום, אז אני נזהר מאוד בג'ודו, כי בג'ודו, כמו שראית כל כך הרבה הפתעות, למעט העובדה שהיפנים עם 5 מזהב, ותוך 6 משקלים עד עכשיו, אבל בג'ודו יש כל כך הרבה הפתעות, וכל כך הרבה, אתה יודע, דברים לא צפויים, אז נזהרתי מאוד. יכול להגיד לך שכל מי שדיברתי איתו, אנחנו מדברו נראה לי עם אותם אנשים קוף, וגם דיברנו לבינינו לבין עצמנו, וראינו גם את איך נראה סגי מוקי, ואיך נראה פיטר פצ'יק בתקופה האחרונה, ואיך נראה רון סמאג'ה, ושני ארשקו. אגב, הבנות לא כזה כישרון, כי זה...
נכון, שיר הראשון היא סיפור הצלחה, לא רק איזה.
סיפור הצלחה.
וגם איך קוראים לה, וגם טימנה נלסון לוי.
נכון, וגם אפילו היום הילדה, ענבל הניסה,
לא היו ממנה ציפיות.
נכון, אבל סבבה, נצחת בקרב הראשון, שלא עשית בקרב השני, בסדר, סבבה, אין לי בעיה עם הבנות, הן הגיעו מוכנות. הבנים, הגברים הגיעו פשוט כישלון אדיר. אורן סמאג'ה, משה פונטי, אבל זה בדיוק השחצנות הזאת של הכל בסדר, ואנחנו יודעים מה לעשות, ואל תלמדו אותנו, ולא נוציא אותם מאליפות עולם, ונעטוף אותם, ולא נתן להיחשף לכל הדברים. והנה הגיע פונטי, עם כל התררם הגדול, והגיע אורן סמאג'ה, עם כל התררם הגדול, וקיבל, תקשיב, הם קיבלו שם סתירה, שאתם לא מבינים, העובדה שפונטי יושב שם ביציע, ומתנהג כמו שהוא מתנהג אחרי הפסד של פלצ'יק, זה מסביר לך כמה בן אדם בלחץ אטומי, אטומי, אטומי. אגב, זה אותם אנשים שתמיד אוהבים להצטלם, ותמיד בהודעות לעיתונות, אתה יודע, גם אתה מקבל תמונה של סמאג'ה פונטי, זה סמאג'ה פונטי והספורטאי בדרך כלל מאחור, ואתה גם תמיד שומע מהספורטאי שאומר, תודה רבה לאורן סמאג'ה ופונטי. אז ציפיתי עם אורן סמאג'ה ופונטי, אחרי הכישלון האדיר הזה.
צנצי.
תבוא ודברו, אבל הבנתי שהם רוצים לדבר רק עוד יומיים.
צנצי, אין בעיה, אנחנו נחכה גם, נשמע אותם גם כשהם ידברו.
אגב, לא, ברור ש... תשמע, אני מתייחס אליהם קודם כאל אנשי מקצוע.
רגע.
הוויכוח שלי איתם, או האימות שלי איתם, או הכעס שלהם עליי, הוא על הקטע של התקשורת. כמו שאמרת, עטפו ודברים כאלה. איני יכול להתווכח איתם, או אפילו לומר את דעתי, בקטע המקצועי. הם אנשי מקצוע, ואני לא.
לא הבנתי מה הם אומרים, אנחנו ניפחנו מעל ומעבר?
לא, הם טוענים,
לא,
כל פעם שיש סיפור עיתונאי במשלחת, כן. את איך הדוגמה אז עם הקורונה באיזה קיבוץ בשער הגולן.
כן.
אתה מבין? היה סיפור. אתה מבין, הם הכחישו אותו והפעילו כל מיני יחצנים, אבל שוב, זו זכותם.
לא, אבל באמת זה עכשיו קלטל אוקשן. אני שואל אותך, האם יש, להגיד עכשיו זה כישלון גם אני יכול שאין לי מושג. אני שואל אותך, האם יש קשר בין התוצאות לבין ההכנות? זה הכל.
בטח, קודם כל הרי מי כמוך יודע, תמיד הכנות משפיעות על תוצאות.
לא, לפעמים אתה יכול לעשות כל הדברים נכון ולהפסיד.
נכון, אבל אתה רואה שפה זה לא קרה. למעט נגיד ברוך שמעילוב שאני זורם, שהיה לו לצורך אני קרבות טוב, הוא הפסיד, למרות שהוא הפסיד לקרגנין הברזילאי שצריך לנתח אותו, אבל בסדר, ברוך שמיילוב היה לכיפק. בוא, אתה יודע איך נראה מוקי סגי? אתה יודע מה זה מוקי סגי, בן אדם? אתה אלוף עולם מלפני שנתיים.
שניים בעולם, שניים בעולם לפני פתיחת הקרבות.
כן, אתה, ופיטר פלצ'יק, ארבע בעולם. אגב, כל הג'ודאים שלנו, הגברים, למעט לי כוחמן, נשם אותו בצד, הוא הפסיד אלוף אולימפי, גיאורגי, שם את זה בצד. כל הג'ודאים שלנו הפסידו ליריבים נחותים מהם. אתה יודע, זה, אפילו לא הגענו לקרבות מול האיכותיים. אז למעט, למעט היום פיטר פלצ'יק שהפסיד לארון גולס, שזכה בזהב בסופו של דבר, נכון. אבל הוא הפסיד ללחס הקנדי, מדורק שמונה בעולם, שבחיים שלו לא עשה כלום, והוא הפסיד לו. וראית איך הוא הפסיד לו. אז אני חושב שההכנה הייתה סופר לקויה, כישלון אדיר, אדיר, אדיר. עוד פעם, אנחנו לא לוקחים מה שאורן פאנג'ל עשה. הוא עשה דברים גדולים, אליפות עולם וטורנירים וכאלה, אבל ארי, אתה תמיד אומר את זה. מסתבר שכל הטורנירים הגדולים וכולי, ברגע שלא באים כל החבר'ה האמיתי, הגיאורגים,
היפנים, יפה, אז אני שואל אותך עכשיו, הרי בסופו של דבר טורנירי גרנד סלאם, אנחנו, אני אומר אנחנו, אני חלק מהתקשורת, יכול להיות שאנחנו מנפחים את זה ושוכחים להגיד לאנשים שזה לא אליפות אירופה, זה לא אליפות עולם, ואנשים באים עם כל מיני מדליות מכל מיני טורנירים ולא מבינים איך הם נפים בסיבוב ראשון.
אגב, גם אליפויות אירופה לא בהכרח משכפות, כי אליפות אירופה הראשונה אחרי אולימפיאדה אף אחד לא בא. אליפות אירופה האחרונה לפני אולימפיאדה אף אחד לא בא. זאת אומרת, יש לך בקושי שתי אליפויות אירופה שהן כאילו עוד רלוונטיות, או נותנות איזושהי אינדיקציה ליכולות, וגם הם לא בטוח. אליפויות עולם, למעט מוקי, שעשה מן הסתם אלוף עולם, אין לך שום מדבר באליפות עולם. אז כאילו, אתה יודע, זה...
למה? גם ירדן, גם ירדן אלופת עולם.
לא, אני מדבר עכשיו, אני מדבר על הסייקל הזה, הסייקל האולימפי הזה של 2016 ועד עכשיו. ירדן פרשה אחרי 16. ירדן הייתה אלופת עולם וסגנית אלופת עולם. ירדן עשתה קריירה אדירה. אבל אני מדבר על זה, אני מדבר לך מבחינת אליפות עולם בסייקל הזה. יש לך בסך הכל את סגי מוקי שעשה אליפות עולם ענק, כל הכבוד. שאגב, משהו קרה מאז אותה אליפות עולם, וצריכים לבדוק אם אני היום סגי מוקי צריך לבדוק, אני חותר מזה. אחת הביקורות הכי משמעותיות של אורן פאג'ה, ואיך הבאת פעמיים ספורטאי כמו סגי מוקי, שהוא לא מוכן, פעם אחת זה הפציעה, ואתה יכול להגיד לי, אוקיי, זה מזל, אבל לא יש גם חלוקת עומסים, צריך לדעת לעשות חלוקת עומסים, וגם הפעם הוא הגיע גם פגוע ברמה המנטלית, וגם פגוע ברמה הפיזית, עם כאבי גב.
וזה, דרך אגב, אז זה פה, אתה יודע, זה עוד קטע, שוב, במקצועי בלבד, בתקשורתי בלבד, אני לא מתיימר, אני לא צמצי, אני לא חגורה כחולה בתחום, ולא גדלתי בענף.
חומה,
סליחה. אני זוכר, אני זוכר אותך צהוב עם ארבע פסים, ירוק.
לא.
אבל לא משנה. אבל בכל מקרה, אני לא מתווכח על ג'ודו.
אחרי שהפלתי אותך, חשבתי שזה צהוב.
נכון.
מה יותר מסוכן? ללכת עם זה, עם צנצי זה, או לטוס איתי?
לטוס איתך. אבל בכל מקרה, אני אומר לך עוד פעם, אני לא מתווכח אתם על הקטע. אני מתווכח על זה שבאמת, הרי, אתה זוכר את... נו. אתה מדליס ב-81, ברח לי הקטע, ברח לי
השם. סגי מוקי.
סגי מוקי, ראית בריו, הבן אדם עלה בלי גב.
נכון.
עם פריקות, עשה שלושה ניצחונות.
הגיע
לחצי גמר והתפרק לגמרי פיזית. פיזית. נתן קרבות פיזית. ראינו את כל החמישה. פיזית. כן. רגע. עכשיו, זה לא שבנו לו גב חדש. אתה יודע, מריו.
הלחימו.
לא, גם לא הלחימו. גם לא הלחימו.
הוא עשה הרבה עבודה.
עשה עבודה, ברור, עשה עבודה, כי אחרת אולי המצליח המשקל החדש. אבל כל הזמן עטפו אותו, וכל מה ששאלנו שאלות באמת בשיא התמימות, מה קורה עם סגי בשנה האחרונה? לא קיבלנו שום תשובה.
הייתה פה הסתרה.
לא קיבלנו שום תשובה.
אתה יודע מה, יש לי אליך שאלה מקצועית ותקשורתית. משהו שלא מקובל לדבר עליו. אני שומע את הפרשנות של אריק זאבי.
אוקיי.
אני יודע שבג'ודו יש קליקות, ואריק הוא איש מקצוע, ואריק הוא פרשם מצוין, והוא אולי אחד האתלטים הגדולים בהיסטוריה של הספורט בישראל, ואני שומע אותו הולך על ביצים.
אני מסכים איתך לגמרי. אני חושב שקודם כל, אני חושב שאריק זאבי, הוא עוד פעם גילוי נאות, הוא אולי החבר הקרוב יותר שלי.
אני אוהב אותו.
אז אני כאילו, קשה לי קצת כאילו להגיד לך, אני חושב שהוא הג'ודאי הכי גדול שהיה פה, והוא האיש הכי גדול שהיה פה, והספורטאי הכי גדול.
הוא נזהר, שלא יפרשו את זה, שהוא אופוזיציה לאורן סמאג'ה.
אל תגמרו לי, את גל פרידמן בהכי גדול, כל אחד גדול
במקצוע. לא, אחד הגדולים.
גל פרידמן, גם אלוף עולם, גם אלוף אולימפי, וגם מדליסט. היחיד עם שתי מדליות אולימפיות.
ולענייננו.
כן.
לא, לא, הרגע, תיקון וקוף צודק. גל פרידמן הגדול מכולם.
אין ויכוח.
אני אומר, מבחינתי, אחרי גל פרידמן, עוד פעם, זה אני, נדב, חושב שזה אריק. עם אריק, היה חי בתקופה הזאת שכל פישר שזוכה בגרנפרי, ועושים לו כותרות ובלגן, אריק היום היה מלך העולם, כי תשאל את קוף כמה יש לו עשרות מדליות.
מה אתה אומר על ההליכה על ביצים?
אני לא יודע להגיד לך לבחה על ביצים. שם, בסופו של דבר, אריק ההפך, אני חושב שדווקא בגלל ש... קודם כל, אריק פרשן מצוין, אתה רואה שהוא מת את
הציוד
הוא חווה הזמן. אבל אני חושב שדווקא בגלל שאריק, אל תשכחו שאת אריק זרקו מאיגוד הג'ודו,
מטעמי
אגו, כי אורן סמאג'ה לא רוצה שהוא יהיה שם.
על זה אני מדבר.
כן, אז אני חושב שדווקא צריך להיות מנש כמו אריק, כדי לבוא ואחר, אנשים הקטנים אחרים היו באים ומבקים, וזה כישלון, וזה. אז הוא לא מהמקום הזה, כי זה הבן אדם. אתה יודע, אני מעריק מגיל 5. זה הבן אדם, הוא לא אחד שיבוא ולחלך ויבקר וכו'. כי זה הבן אדם, זה הסגנון שלו. אני סופר מכבד את זה. אני משוכנע שאם רז אבי היה במקום הזה, ואני לא אומר את זה כגנאי, רז אבי חבר קרוב מאוד שלי, אז היינו שומעים פרשנות שונה לגמרי, שזה גם לגיטימי.
גם את זה שומעים.
נכון, בסדר. אגב, אני חושב שאפשר גם לבקר.
נכון.
אריק מבקר. בסגנון שלו, אריק הרבה יותר עדין מאיתנו, מפחות ממני, מכל המיקרוף, מכל החברה.
גם מצופה מאריק, קודם כל הוא איש מקצוע, דבר שני,
בדיוק, הוא לא...
גם, דבר נוסף, גם מצופה ממנו, באמת בתור דמות בספורט הישראלי, אחד מפסלי החירות, אתה יודע, להתנהג אחרת. הוא עדיין עובד בג'ודו. הוא עדיין עובד בג'ודו, ואתה יודע, הוא באמת, תשמע, זה אייקון.
מה, אתה לא שומע פרשני כדורגל שהם היו מאמנים, ואיך הם מפרשנים?
אבל אריק, כן, זה, בוא נגיד לך משהו. אני שומע את אריק זאבי, כמו שאומר לך, קוף את מירי ואת אריק, בערוץ הספורט, אני נהנה מכל דקה. אני אומר לך אמיתי עוד...
לא, אין ויכוח על הפרשנות שלו. אני אומר, הוא מאוד זהיר, הוא מאוד זהיר.
מאוד זהיר, זה בן אדם. אריק, זה בן
אדם. כדי שלא יפילו עליו שיש לו איזה אינטרס עם חבויים.
אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שלאריק אין שום יומרות להיות המחליף של אורן סמאג'ר, או משהו כזה, נכון לך יותר מזה, שאחרי שהזיזו את אריק מאיגוד הג'ודו, כי אורן לא רצה שהוא יהיה שם, ופונטי אמר לי את זה. פונטי אמר לי, אני לא רוצה, זה היה פה כאילו קרב אקו, הוא לא רוצה והוא לא רוצה, בסדר, לגיטימי, אין בעיה, הכל טוב. לקחו את אחד מהאנשים היותר טובים ועיפו אותו, והוא פתח לעצמו עכשיו מרכז בתל אביב, ואני אומר לך שבאליפות ישראל האחרונה, גם קבוצתי, כמה אישי, הם לקחו את כל המדליות. אז זה לא כל בסדר, תאמין לי שאריק אין לו שום יומרות, ההפך. אני גאה באריק, שהוא יודע להזיז את הכל הצידה, ולנתח את העניינים מקצועית כמו שעושה בערוץ הספורט.
אוקיי.
על הכיפק, צאצי.
אתה מתפטר?
לא.
מה? הלו, התחלנו עם אחריות שילוחית, כאילו אנחנו עושים פה, מדברים על מישהו אחר, הלו.
הוא ביקש גם מני להסיק מסקנות אישיות, צאנט.
אתה תור לג'ודו, ושאני כל כך אוהב את הג'ודו, מת על הג'ודו הישראלי, אז אני מוכן להתפטר אם אתה רוצה, התפטרתי.
יאללה, הנה יש לנו כותרת.
תקשיב, הוא ביקש גם שאני אסיק מסקנות אישיות, אבל אני דוחה באמת.
נו, אז תסיק.
לא, אבל הוא אומר קוף שהוא רוצה לחכות השישי שבת, כי יש את אורי ססון עם רינר,
אולי בכל זאת.
אין לי ציפיות מאורי, גם אמרתי את זה לאחיו, אלון, אגב גם הוא ג'ודוקה, עד 90 קילוגרם, הרבה שנים.
אך שלו היה לו פירופה עד גיל 20.
כן.
הוא וטניה סימן טוב.
ואמרתי שוב, גם אלון, אמרתי את זה ביום הראשון, אין ציפיות, שאתה מול באמת אריה כזה, אין ציפיות.
הכי טוב בעולם שקרה לו, אין דבר, תקשיב, זה ככל הנראה הקרב האחרון בקריירה שלו, הפסדתי לטדי רינר. לא הפסדתי לזה, או זקי, אז דרי, או מישהו.
נכון,
וגם, אגב, גם אם הוא מטעות, הלוואי, אבל אם מטעות הוא מנצח את אדי רינר, יש לו את המרלן בשייב, שזה הג'ודאי המדורג הבכיר העם בעולם. אז אתה יודע, גם אם עברת אותו, קיבלת, הגעת לבשייב.
אם הוא עובר אותו, אם הוא עובר אותו, אנחנו כותרים לו כתרים, עזוב אותך משטויות.
אם הוא עובר אותו קוף, אני רץ איתך על הכתפיים.
לא, אני לא רץ. אני כבר לא רץ. אני לאט לאט הולך. על הכיפק. צנצי, בוא נקווה באמת לסופה, מה שנקרא, משהו על הצבא. כן, בריאות.
תודה.
אנחנו עכשיו עם סימון דוידסון, יושב ראש איגוד השחייה. אהלן סימון. גם חבר כנסת כמובן, יש עתיד.
שלום, משהו.
סוחבים, אתה יודע, באמת סוחבים. הרוב טוב על השאר עובדים, ושיחקתם אותה עם השליחים, עם ה-400 מעורב. שיחקתם אותה.
400, ומה עם...
לא, זה כבר דיברתי איתו פשוט, על ה-400 דיברת, אנחנו מדברים יום-יום.
לא.
על ה-400 דיברתי איתו. אתה הבין? ואני לא, אתה יודע, קצת פחות עם השליחים המעורבים, כי זה משהו שתמיד אני אומר, זה...
גימיק.
סוג של. אבל שיחקתם אותה.
כן, קודם כל זה לא גימיק, זה היה דבר שהולך להיות בספורט בכלל, לא רק בשחייה, הקטע של המיקס, ובעצם, אתה יודע, זה הלב של השחייה, כשאתה רואה שתי בנות עם שני בנים, מגיעים לגמר אולימפי, זה פשוט לא נתפס הדבר הזה, כשהם עוקפים את קנדה ואת יפן ואת הונגריה ואת גרמניה, זה, תשמע, זה באמת אושר גדול מאוד, אני יכול להגיד לך ששלחו לי הודעות, כי אני בארץ מיושבי ראש מהרבה מאוד מדינות בעולם, שממש היו לפעמים מההישג הזה, וההישג הזה הצליח בגלל טקטיקה של דייב מרש, שהוא אסור לשכוח את זה. גל גרומי היה צריך לזכות את המאה פרפר האישי חצי שעה לפני, והוא החליט שהם הולכים על כל הקופה על השליחים, והוא מחק אותו מהמאה פרפר האישי, וכל שחיין שם עשה את התוצאה הכי טובה שלו, ורק בגלל זה אנחנו הצלחנו להגיע לגמר.
מחר מירון ב-50 מטרים.
מחר מירון קופץ למשחה הכי חשוב שלו ל-50 חופשי. אתה יודע, 50 חופשי זה משחה שהוא...
All out.
אתה יכול להיות באמת, תפליט גם את הססי שלך. הכל מסגר על מיליות שם. על מיליות זה כל כך תפוף יהיה.
לא מוצאים את הראש מהמים וכל הכוח שיש.
לא נושמים בכלל, כל הכוח, all out. זהו, ויש לנו את אבי ברזילאי שעשתה עם חצי גמר, הילדה הצעירה הזאת באמת הישג נפלא בשבילה, בשביל השחייה הישראלית. אני מאוד מרוצה, מאוד מרוצה, כשאני רואה שחיינים שם קופצים למים, עושים צעים אישים שלהם, ומתברגרים יותר גבוה, זה באמת הצלחה גדולה. אנחנו צריכים לזכור תמיד ש-70% מהספורטאים שמגיעים למשחקים האולימפיים לא עושים צעים שלהם, הם שוחים יותר לאט. 70% מהספורטאים, בשחייה אני מדבר. אז זו הצלחה גדולה מאוד של הנבחרת שלנו. עדיין אין לנו את המדליה שאנחנו כולנו חולמים עליה, אבל תהיה, היא תגיע, אנחנו נתקדם ונעשה עוד שלב ועוד שלב.
על הכיפק. אני
מקווה שהפילוסופיה שלי תמשיך וזה יצליח.
אנחנו מתקדמים, הבעיה שהיתר, בורחים.
לאט לאט, לאט לאט, אנחנו מצמצמים מרחקים לפריז.
אנחנו מתקרבים.
על הכיפק, סימון, ובאמת, אם גם תצליח להביא עוד איזה בריכה בארץ, אפילו קטנה. קטנטונת.
אורן, אני רוצה להגיד לך משהו שלא אמרתי אף פעם.
נו?
במדינת ישראל אין בריכות שחייה לאגודות.
אני יודע.
אמרתי לך את זה פעם?
אני יודע את זה, אני יודע. הרבה שנים. אגב, גם אריה יודע. הוא פעם היה יושב ראש ועדת היגוי בספורט. זה היה ב-93, גם הוא יודע.
נכון.
אבל הבטיחו שיבנו. בסדר. אני כל יום מטריד אותך, באמת, בקטע של... איפה הבריכה שלי? סימון דוידסון, יושב ראש איגוד השחייה וחבר כנסת מטעם יש עתיד, המון תודה.
תודה רבה לכם, תודה רבה.
מיקי חליקה, שחקן עבר.
שחיין.
שחיין עבר, סליחה, שחיין עבר. הלאה, מיקי.
ערב טוב.
תשמע, הענף עושה באמת מביא נחת בבריכה. אבל אני רוצה לדבר איתך דווקא על טומרקין, שבאמת באולימפיאדה השלישית שלו, עשה גמר ב-200 גב בלונדון 2012, ומאז לא צלח, גם במשחקים הנוכחיים, וקרוב ל-30, ואומר אני הולך על פריז, כאילו אני רוצה להיות השחיין הראשון שעושה 4 אולימפיאדות. איך אתה רואה את זה?
טוב, תראה, קודם כל יעקב הוא אחד מהשחיינים המוכשרים והעטור הישגים שאני חושב שהיה בשחייה הישראלית. היו עוד שחיינים שהיו ב3 אולימפיאדות, אבל הוא באמת בולט בצורה בלתי רגילה בגלל הגמר שהוא עשה בגיל מאוד צעיר, וגם התוצאות שהיו לו. אני חושב ש... דיברנו לפני יומיים קצת על קטינקה שהיא קצת נחלשה בשנתיים האחרונות, אז אולי גם יעקב פחות רואים את הפורמה שלו, אבל...
לא, אבל קטינקה, קטינקה סיימה, אם אני לא טועה, חמישית ב-200 מעורב אישי. 200, סליחה, כן, 200 מעורב אישי סיימה חמישית. יעקב סיים במשחה שלו, אתה יודע, מקום לפני האחרון, אם אני זוכר נכון, 29 מתוך 30.
נכון, אבל האמת היא שמה שקרה זה שיעקב באמת התאמן על ה-200 מעורב כל השנה האחרונה, וברגע האחרון בעצם שתי שחיינים לקחו לו את המקום, שזה גל גרומי ורון פולונסקי. המאה וה-200 גב שלו היה פחות בפוקוס, למרות שהוא במהות שלו ומגיל צעיר הוא שיאן ישראל והוא גביסט אירוי, אבל בשנה האחרונה הוא והמאמן שלו, שזה לא נתקף, החליטו שהם ישימו יותר תשומות ודגש ב-200 מעורב. וברגע שגל הצליח לקחת את הקריטריון, אז בעצם הנסיעה של יעקב לטוקיו הייתה עבור המסכים שהוא בעצם בא איתם, שזה המאה מטר גב, ופחות ה-200 מעורב. אבל אילו היה שוחט ה-200 מעורב, אני מוכן להבטיח לכם שהוא היה שוחה הרבה יותר מהר והרבה יותר משפר את המיקום שלו ממה שהוא עשה במאה וב-200 גב.
מילה באמת על הנבחרת שליחים ב-400 מעורב, מחכה את הנבחרת של 96?
כן, אני בדיוק סיפרתי היום שכל אחד ברמה הבודדת זה רמה שהיא טובה. אבל ביחד הרביעה הזאת היא עשתה משהו שהוא מדהים. כאילו מישהו שבא למקפצה ונותן לך 210% מהיכולת שלו, וה-210 הזה נהפך להיות גמר, זה דבר מדהים. אתה תיקח את שתי שכנים, שלוש שכנים מתוך הרביעה הזאת, וחבר'ה שהם גדלים בישראל, ולא יהיה פה משהו שאתה לא יכול לסמן אותם כמדליה או גמר לפני 5 שנים, אבל ברגע שכולם מתנגזים למקום אחד, הם צריכים לתת את הכל ולהביא את האנרגיות האלה לדבר הזה. אתה רואה גמר אולימפי מאוד מאוד דומה למה שקרה ב-96, מאוד מאוד דומה, בהחלט. רק שפה זה שני גברים ושתי נשים.
כן. מה אני אגיד, מיקי? בוא נקווה רק לטוב, אתה יודע, אתה נתת הרבה שנים לזכייה, פרשת בגיל 34, אני זוכר, נכון?
משהו כזה, אבל אני חושב שמה שקורה עכשיו בזכייה זה נחת והרבה מאוד גאווה.
כן, ורק בריכות אין. חוץ מזה הכל בסדר.
נכון, אולי מי ששומע אותנו שם בכנסת...
לא שומעים.
לא שומעים.
המנוי אינו זמין לאהבה, לא שומעים.
למה הרסו את גלית? למה הרסו את גלי גיל? למה?
גם ריחת ירושלים הרסו.
שם גדלנו, שם גדלנו.
רמב"ם שלנו אבל חוזרת לפעולה.
עוד תחזור לי לגן הדסה.
כן. 20 שנה סגורה, 20 שנה לא בטלו מתפקדת. מיקי, המון תודה. השתמע.
טוב, כל טוב.
לי קורזיץ, אלופת העולם בעבר בגלישה. אהלן לי, ערב טוב.
אהלן, מה נשמע?
בסדר. קצת נפלנו על הגבות שוב, אנחנו בציפיות, לא אתם אנשי המקצוע. יואב כהן בגברים וקטי ספיצ'קוב בנשים השתתפו אמנם בשיוט המדליות, אבל אין להם סיכוי למדליה. הם פשוט סיימו בשפיץ, אבל לא ממש בשפיץ.
תשמע, קטי נתנה היום יום באמת מדהים.
נכון, כל יום ניצחון.
זה לא דבר שקל לעשות אחרי יום כמו שהיה לה אתמול. וגם יואב, אפשר לראות את הצורת גלישה שלו, הוא בא ותקף היום, והלך על כל הקלפים, ובאמת גלש ממש ממש יפה. אני אגיד לך, אחי מבפנים, כואב לי על קטי, כי אני יודעת שהיכולות שלה זה למדליה. ואני לא באמת יודעת מה היה אתמול, אבל אני כן יודעת שהיום היא התעוררה אחרת.
צריך גם להבין שבאמת השפיט של הבריטית, של הפולניה, מה עוד יש שם, הסינית, צרפתייה קודם כל, צרפתייה קודם כל, את מבינה, זה שפיץ איכותי, זה שבאמת מצליחים פה ושם להפיל בתחרות כמו אליפות עולם, או במקרה של הצרפתייה, אליפות אירופה, או כל שבוע אחר בסבב, זה לא, את יודעת, הם גם צריכים להיות גרועות כדי שהיא תנצח.
זה בעצם ההבדל בין אליפות עולם לאולימפיאדה, כי באליפות עולם יכול להיות לי 100 מתחרות, אבל זה לא אחות, ואז אני יכולה להכניס הרבה נקודות בין לבין, ופה... לקטי, גם אם היא נפלה מקום 13, זה כמו מקום 40 או 50 באליפות עולם.
כן.
צריך להבין את זה, ומה שקרה פה זה באמת שהחוד זה היה 5 מתחרות ברמה מאוד 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 גבוהה, שכל אחת מהן יכלה להביא מדליה, ודרך אגב, ליליאן, שאני הייתי בטוחה שהיא תיקח את הזהב האולימפי ההולנדית, היא... נפלה בגדול, וזה הפתעה מאוד גדולה בענף שלנו. אם אני לא טעי, 3 פעמים אלופת עולם ברציפות.
לי, מי כמוך מכיר את העניין של שיוט מדליות, שבאמת קפצת או כסף, זינקת או כסף בלונדון, ולא הסתייע, וראינו את האכזבה עלייך, אני עדיין זוכר. שאת יושבת על הגלשן, אבל עכשיו מתחילים לדבר לי פה על ועדות חקירה בארגון והסקנים ועניינים, ואני לא מבין למה. בסך הכל הכל ראו, אפשר גם, זה לא שהם שימו מקומות 50 ומטה, אוקיי? חווינו כבר כישלונות הרבה יותר, הרבה יותר בוערים.
אני יכולה להגיד שאיגוד השייט באמת בעשה עבודה עם הנבחרות מדהימה. תראה את גור שטיינברג, תראה לאן הוא הגיע, הוא הביא כמות של גולשים ברמה מאוד בועה וצעירים, והחליף דור, הוא עשה פה דבר גדול, וגם מה שפייר עשה עם הנבחרת של הבנות זה היה משהו מדהים. חבל מאוד שזה נגדע באמצע, אבל אפשר לראות אפילו התוצאה של קטי היום, זה ללא ספק העבודה הטובה של הנבחרות. לצערי, באנשים היה יותר פוטנציאל, וזה התפקשש עם בדרך, אבל לגמרי לקטי היה את הפוטנציאל ואת הכל, ואני גם מאמינה בה, אתם יודעים, יש עוד אולימפיאדות, יש פה עוד ספורטאים, ענף השייט זה ענף חזק וגדול במדינת ישראל, אני באמת מאמינה שעשו עבודה טובה וימשיכו הלאה.
תגידי לי, את היית באמת ספורטאית על, בטופ העולמי. מה את אומרת על התופעה הזאת, שספורטאיות באמת בשפיץ, גם ספורטאים, מודיעים שהם לא מסוגלים לעמוד במתח הנפשי?
אני רוצה להגיד לכם משהו, אני ברגשות מעורבים פה, כי אני, היה לי אליפות עולם שאני הייתי בנוער, ואני זרקתי את הקרדן שלי, שזה משהו שמחבר את הגלשן לגלשן, ואמרתי שנשבר לי, ועל נקודה הפסדתי מדליה, ובאותו רגע אמרתי, אני בחיים שלי, לא משנה מה, לא אחווה את ההרגשה הזאת של לפרוש. ומאוד מאוד מאוד קשה לי עם זה מצד אחד, מצד שני, אני הפסדתי מדליה אולימפית, בשנייה האחרונה אחרי שהובלתי אולימפיאדה שלמה, שזה שבוע שלם, זה לא כמו בג'ודו יום אחד, העומס הרגשי הוא מטורף.
אנחנו מדברים על לונדון 2012, שהגעת עם פוזיציה למדלת כסף.
נכון, אני כאילו כל השבוע הייתי בין 1 ל-3 בשיוטים, והפסדתי את זה רק במדל רייס.
כן.
ואין תירוצים לשום דבר, ואני חייבת להגיד שאני כאילו מה שהיה לי, אין תירוצים. אז קשה לי מה שקורה בהתעמלות, מצד אחד, מצד שני, אני שמחה על הבמה שהיא נותנת לעומס הרגשי, כי מה שאנחנו חווים בתור ספורטאים, אנשים בבית לא יכולים להבין ולצייר, וזה יום-יום, ולא פתאום שאתם רואים באולימפיאדה, פעם בארבע שנים נזכרים בנו. אנחנו חווים קשיים גם מול מאמנים, מול המערכת, מול הסקנים, מול התקשורת, מול עצמך, דבר ראשון. אז ספורט אולימפי זה דבר שאני לא חושבת שהוא מספיק מוערך רק פעם בארבע שנים. חבל לי על זה.
נקווה, נקווה באמת לשינוי. לי המון טובה, המון תודה, נשתמע.
גאה בספורטאים הישראלים.
גם אני. גם אני. את ספורטאית, אני גאה בהם כלא ספורטאי. כל אחד עושה את המקסימום שלו. תודה.
תודה רבה לכם, תודה.
אנחנו עכשיו עם אסף כהן, מהפחד עם מה שקורה בטוקיו, לכאן, למאבקים של הקבוצות הישראליות, לעלות סיבוב בקונפרנס ליג. אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב, אהלן.
בוא נדבר על אשדוד מול קרבח, אתה פה שם במשחק הזה, ספורט 3 בשעה 19:45, או בשביל אריה, רבע לפני 8.
יפה. נו מה, אני צריך להתחשב, אני לוקח לי זמן לתרגם.
יפה, כן, אנחנו פה כבר באשדוד, והעיר למשך חג כמו שהוא, לא באמת, יש פה סרטים, אדום צהוב ודגלים, וקהל שכבר מגיע, ואפילו עדים שהגיעו מקרבח, צוות שידור שמגיע מאזרבייג'אן לשדר את המשחק.
מי היה מאמין שבמשחק, מי היה מאמין שבמשחק באשדוד יהיה קהל ובאולימפיאדה טוקיו לא?
מדהים, מדהים, ממש ככה. ובאמת זה רגע גדול ומרגש עבור אשדוד, כי זו קבוצה שהייתה באירופה לפני 15 שנה, סיבוב אחד, לא הפתידה אומנם, אבל אחרי שתי תוצאות תיקו יודחה, והנה היא מגיעה אחרי באמת עונה מופלאה בעונה שעברה, איבדה לא מעט מהשחקנים שלה, שמרה על החלק האחורי, אבל החלק הקדמי נראה אחרת לגמרי. עשתה משחק הירואי בשבוע שעבר, 0-0, שלא היה בו הרבה כדורגל, אבל מבחינת תוצאה נהדרת של אשדוד. היום כבר צריך לראות מהאשדוד גם משהו בצד ההתקפי, כי כמובן שהיא צריכה לכבוש כדי לעלות. אני מזכיר שאין את עניין שערי החוץ, זה בוטל השנה במפעלים האירופיים, אז גם אם סופגים שער זה לא שמיד בסוף העולם, אבל אשדוד צריכה לנצח במשחק הזה. ברור שקרבח פייבוריטי זה המועדון עם הניסיון האירופי, מועדון שזכה בשבע אליפויות רצוף באזרבייג'אן, אבל אחרי התוצאה הזו, אחרי ה-0-0 בשבוע שעבר, יש איזושהי אמונה שאשדוד זה מסוגלת לעשות פה משהו.
על הכיפק, בוא תן לנו משהו על, באמת על איינדובן, שזה קבוצה, אתה יודע, על אף שאייק זה יהודים, אבל איינדובן זה של הישראלים. אז בוא באמת ספר לנו באמת אחרי מה שקרה בגלת השרי, כולנו, אתה יודע, נפעמים.
כן, הם עשו, קודם כל המשחק אתמול זה היה פה באמת לפרוטוקול בלבד, אחרי ה-5-1 בבית, פז והגיע כל, אמנם בהרכב החזק שלה, כבשה שני שערים, הובילה 2-0, אדום טיפשי של הבלם, של בוסקלי, שעכשיו יעדר מהמשחק בשבוע הבא, ישחק ביום שלישי נגד מיטולן, מדנמרק, זה השלב הבא, בעצם משחק שגם פז ופייבוריטית, מיטולן זה קודם שעברה את סלטיק אתמול בערכה, אז פז ופייבוריטית, הגיע עם ערן זהב, ואימריו גצ'ק, מוכרת בינתיים את דוניאל מלן, אז יש שם כסף להביא שחקנים נוספים, אני לא יודע אם כבר יהיו במשחק כבר בשבוע הבא, אבל פזה נראה טוב, ממש גם אתמול הגיע, הייתה טובה יותר מגלת השרי, אתמול בניגוד המשחק בשבוע שעבר שבו ראינו כתב מאוד גבוה וקבוצה שתוקפת, אתמול היא ככה באה כדי להרוג את המשחק, חיכתם לאחור, בעיקר עם התקפות מתפרצות היא ניצחה את המשחק, אבל לא הוכיחה שהיא מסוגלת גם לשחק כדורגל שמחזיקה בכדור, גם כדורגל שמגיב, ופנט
והתחילה
טוב מאוד את העונה, גם
הרנזה, והתחיל נהדר
את העונה, כמובן בעיקר במשחק.
המון תודה.
תודה חברים.
נצפה במשחק.
גם לך.
ספורט 3:45. כן, חזרנו.
אני עונה מפה,
חזרנו, ואנחנו עכשיו עם אורי אוזן, ואנחנו תופסים אותו באצטדיון העירוני בחיפה. מכבי חיפה מול דינמו טביליסי. 2-1 מהמשחק הראשון בגיאורגיה, שידור בספורט 2 ב-19:45 או 7:45. אהלן אורי.
אהלן רון, מה קורה?
בסדר, על פניו, אתה יודע, באמת בדרך לשלב הבא.
כן, על פניו נכון, למרות שמכבי חיפה מגיעה עם חיסורים מאוד מאוד בולטים, היא פותחת היום עם אור לוי ורודריגז ושרי בקישור, בגדול היתרון שלה אמור להספיק, גם הקבוצה הגיאורגית היא קבוצה, איך נגדיר את זה, הרבה פחות טובה ממכבי חיפה, ועל פניו זה אמור להיות, מכבי חיפה אמורה לחבר עם ניצחון שלישי ברצף, לקבל עוד ביטחון ולעלות לשלב הבא.
תגיד אורי, אני מבין שההרכב לא מלא.
כן, פותחים קודם כל מבחינה הגנתית אותה רביעה שפתחה בסופרקאפ, אבל בקישור פותח חוסה רודריגז במרכז הקישור האחורי, יחד עם שרי ולוי. יהיה הזדמנות יפה לראות את מאור לוי, שהקפטן קבוצת הנוער שזכתה באליפות לפני שנתיים. הוא גם בן של קולגה, הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר, שאני מאוד מקווה שהיום ינצל את ההזדמנות. אתה יודע, לפעמים אתה מקבל הזדמנות משום מקום, בגלל הרחקות, חיסורים, מחלות, הנה, זה ההזדמנות של מאור לוי, להראות מה הוא יודע. שחקן שמאלי, מאוד מוכשר, שאני מאוד מקווה שהיום, אתה יודע, יראה על המגרש מה הוא שווה.
כן, אין ויכוח על הכישרון שלו, רק בוא נשתף את המאזינים. אנשים לא, לא, אולי לא יודעים מי הקולגה.
תומר לוי, כמובן, מערוץ הספורט. ודבר נוסף, מכבי חיפה, מה שהכוח שלה יהיה השנה כנראה, זה הכישור. כי הם הביאו את אלי מוחמד, והוא מצטרף לנטה לוי, ולמוחמד אבו פני שעשה שדרוג יוצא דופן ביכולות שלו, והוא היה, נתן הצגה פה בסופרקאפ, שאני לא זוכר הרבה זמן שקשר ככה נותן, שלט באמצע ללא מיתרים, וזה היה ללא נטע לוי. עדיין לא ראינו את שלושתם ביחד, אני חושב שמכבי חיפה בנתה קישור השנה, שמזכיר במשהו את הקישור האדיר של איביץ' עם גלאזר, פרט וגולסה, זה הכי קרוב שמכבי חיפה יכולה להעמיד לקישור הזה, והיום מאור לוי ירצה להוכיח שיש לו מקום לפחות ברוטציה, בסגל של ברק בח.
טוב, תשמע, בחור צעיר, עתידו לפניו. מה שמעניין אותי, הרי אבו פני לא רק שידרג את היכולת, השאלה שידרג גם את החוזה?
אני מאמין שהמשחק שלו ביום ראשון קרב אותו מאוד לעניין הזה. תשמע, גם לאבו פני בעצמו יש התלבטות, הוא 98, הוא בן 23, ואתה יודע, זה מין שנה כזאת שהוא יכול גם לקפוץ לאירופה, אם לא תחתו לו את החוזה, הוא יסיים אותו, הוא יכול לצאת מפה גם בחינם. זה, אני חושב שזה שיקול, הוא קיבל חוזה, אתה יודע, בזמנו, שהוא היה בן 18. אני חושב שיאנקה לשחר גם יודע להעריך שחקני בית, זה מהבעלים שבאים גם למשחקי הנוער. גם בגילו 80 הוא בא עם הנוער, הוא ראה שהם זכו באליפות העונה, אז אני חושב שהוא כן אוהב ומעריך שיש שחקני בית בהרכב, בטח שהם כל כך דומיננטיים, ולכן אני מאמין שאבו פני, אתה יודע, יתוגמל לפי היכולת שלו כיום. אני לא חושב שיש לזה ספק, הוא בין השלושה קשרים הכי טובים בארץ.
הכל טוב ויפה, הוא היה עונה אחת מושל לחדרה נדמה לי.
נכון, נכון.
ושם הוא...
הוא שאל אחרי גיל נוער להפועל רמת גן.
כן.
הלך, היה מושל בחדרה, עשה תקופה טובה, חזר למכבי חיפה בעונה שעברה, אמרו אולי כן ישחק, לא ישחק, עשה התקדמות מאוד יפה בשנתיים האחרונות במכבי חיפה. העונה זה העונה שהוא אמור, אתה יודע, לעשות את...
תשמע, שחקנים... יפה. שחקנים הם כמו מניות. צריך לדעת מתי לקנות, וגם מתי למכור. והרעיון ששחקן, לאו דווקא אבו פני, אבל בכלל, אם אתה מזהה את הכישרון, ככל שאתה תשדרג לו את החוזה יותר מוקדם, זה יעלה לך יותר בזול. ולכן מאוד מפתיע אותי שרק עכשיו, כשבאמת נשארה עוד שנה, וואלה, באמצע החוזה, אתה רואה יש שחקן עם פוטנציאל.
אז אריה, אני אתן לך דוגמה חיה, מכבי תל אביב.
הוא לא בדיוק רצה להצטרף, אלא להאריך את החוזה, הוא חושב שהוא הולך לאירופה.
בדיוק, קודם כל יש לו חוד שנה בחוזה, זאת אומרת, הוא לא הולך בחינם. העובדה שדור פרץ הלך ממכבי תל אביב ללא חוזה, זאת אומרת, בחינם, זו פשלה ניהולית, כי אנחנו יודעים באירופה, כמעט בכל מקום, אם אתה נכנס לשנה האחרונה בחוזים, לא האריכו לך שנה וחצי לסיום החוזה את החוזה, הקבוצה היא בעצם הופכת להיות בבעיה, ואז היא מאבדת אותך בחינם. היו הרבה מקרים גם בארץ גם באירופה,
או מתחיל או שמתחיל איזה קמפיין מביש של מנודים ביציע.
זה הכי גרוע, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו, ואני יודע שבמכבי חיפה לא יעשו דבר כזה לשחקן בית. אני יודע, במקרה הגרוע הם פשוט מוכרים אותם בחצי מחיר. היה זה עם קריסטיאן אריקסן, שאתה יודע, לפני שקרה מה שקרה, מול אינטר.
הבעיה היא אבל אורי
ש... פחקו אותו לאינטר במחיר זול. או גם אריקסן.
אבל אורי, אין כרגע ביקוש לאבו פני, עליו שהוא בחור מוכשר.
אבל הוא אגדה בעיני עצמו.
אבל קודם כל השנה, אם הוא יעשה שדרוג ביכולת, הוא יסיים את העונה, הוא יסיים חוזה, בחינם הוא ימצא את הדרך החוצה. כרגע מכבי חיפה זכאית לדרוש עליו כסף.
ברור. אז
כמו שאריה אמר, אריה אמר נכון, אם יאריכו לו עכשיו את החוזה, אתה יודע, והוא יקבל את מה שהוא רוצה ומגיע לו, כי אנחנו רואים כמה הוא דומיננטי, אז אני חושב ששני הצדדים ירוויחו, כמובן, אפשר לשים סעיפי יציאה, לא חסר, אתה יודע, לא צריכים אותי בשביל הדברים האלה, ושוב,
כן, אבל אז, כרגע, אתה יודע, אבל...
כאן נבחרת ישראל, אני לא חושב שמכבי חיפה, אם היא לא תעשה את זה, יכול אותו בחינם, וזה יהיה חבל לכל הצדדים.
היא לא תיתן אותו בחינם, זה ברור.
לא,
הוא גומר חוזה.
לא,
אבל זה בינואר, שוב, זה בינואר. השאלה, מה עושים איתו?
אם אתה מגיע לינואר, הוא רשאי לנהל, בדיוק.
את הכל הוא יודע, ואבא שלו גם שחקן
ורסני. וגם
מכבי חיפה יודעת. והכל על השולחן.
בדיוק, ואני חושב שברגע שהם ראו איך הוא, כמה הוא דומיננטי, וכמה השילוב בינו למוחמד ללוי, יחד עם רודריגז, שכקשר רביעי, יכול להיות באמת להזכיר באמת השילוב הזה של מכבי תל אביב שפשוט דרס את הליגה. אני חושב שהם בסופו של דבר ימצאו פה את עמק השווה, וכל הצדדים יהיו מרוצים.
אורי, תהנה בשידור, תודה.
יאללה, שכולנו נהנה, בהצלחה לכל הישראליות.
ברור, גם מאיתנו. ניר לוין.
ערב טוב.
אהלן, ניר בספורט אחת, הוא הפרשן במשחק של הפועל באר שבע מול ארדה. שידור ישיר בספורט 4. ב-19:45 או רבע לפני 8, ופה באמת אני חושב באר שבע כבר בשלב הבא.
כן, אפשר להגיד עם רגל וחצי בשלב הבא, הם ניצחו 2-0 במשחק הראשון בחוץ. אנחנו כאן בפתח תקווה, אמנם באר שבע לא מערכת בטרנר, אבל גם פתח תקווה זה בהחלט משחק ביתי לבולגרים. שני שינויים בהרכב של באר שבע, תגיב יחזקאל על חשבון שכטר בהתקפה, אור דדיה על חשבון אבו עביד כמגן ימני. מעבר לזה, אותו הרכב ללא שינויים, רוני לוי מצפה כאן מהשחקנים שלו להשיג את התוצאה שתביא אותם לשלב הבא, ושם זה כבר יהיה סיפור אחר, כי ורוצלב הפולנית היא קבוצה הרבה יותר טובה מהיריבה הבולגרית שמפגשו כאן הערב.
כן, כן, אני שומע אותך.
יש שאלה או שלהמשיך?
תמשיך, ברור, אנחנו איתך.
בסדר, אז הקבוצה הבולגרית באמת זה הופעת פורה שלה באירופה, ולא הייתה יריב ראוי גם במשחק הראשון, ואתה אולי פעם אחת לשער של אריאל ארו שלא נדרש לעבודה קשה. באר שבע שינתה את פניה בקיץ, הרבה מאוד שחקני רכש, גם בהרכב היום, ארוש, טיבי, בהרכב הראשון, גורדנה שהגיע, גם אנסה, שחקן הרכש, ויש עוד תוכניות בבאר שבע להתחזק, הם מחפשים חלוץ, ואולי רוקביצה יהיה זה שיגיע בסופו של דבר, הם מחפשים מגן שמאלי, עד שהם ימצאו מגן שמאלי, אם הם ימצאו, הערב שוב דוד קלטינס בעמדה הזאת, כאילוץ, ימשיך בעצם לשחק עם מגן שמאלי בקו ההגנה.
כמה שחקנים, כמה מכל השחקנים האלה הם שחקני באר שבע? לפחות משחקים שם שנתיים, שלוש, או גדלו במחלקת הנוער?
יש את אור דדיה, שהוא שחקן שעלה ממחלקת הנוער שלהם. ומעבר לזה, אין שחקני בית.
אתה יודע, קשה לראות, קשה ממש לראות. אתה פתאום רואה, זה בכלל היה שחקן שמכבי, זה היה פה, וכאילו אספו מהגורן.
גם על הספסל יש את
יוספי נשאר.
איטלקי שלא פתר, יוספי נשאר. דור מיכה שנכנס כמחליף מול הבולגרים וקבע שער, שגם הוא יושב על הספסל. והרבה מאוד שחקני רכש יש בבאר שבע, גם יעד אבו עביד, שהיום לא פותח, אבל הצטרף לקבוצה. קח בחשבון עוד את חתם אבדל חמיד, שלא פותח כאן, אבל אל תחפש בבאר שבע שחקני בית צעירים. יש, אמרנו, את אור דדיה, יש על הספסל את תומר יוספי, אילי מדמון, שהוא שחקן צעיר, אבל קשה לראות אותו מקבל דקות בעונה הזאת. היא באר שבע מכוונת גבוה, עשה רכש של זרים, של ישראלים יקרים, ואלונה ברקת הכניסה את היד לכיס בקיץ הזה, כדי להחזיר את באר שבע לקדמת הבמה, אחרי המקום הרביעי המאכזב בעונה שעברה.
נקווה באמת שיגיעו לבתים. ניר, תבלו. תודה.
תודה.
אנחנו עכשיו עם רענן ברנובסקי, וואלה ספורט, ספורט אחת, אהלן.
אהלן קופמן.
רגע, איך קוראים לקבוצה?
קופמן, לא למדת מאתמול, דיברנו על זה.
הייתי בסדר, שוישטסקה.
לא, 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 אתה לא בכיוון. סוטייסקה.
סוטייסקה, טוב.
סוטייסקה זהו,
הכי פשוט. עם שין או עם סמך?
סמך, סוטייסקה.
סוטייסקה, עם מונטנגרו. זהו. ובשמונה ושלושים כעת חיה בספורט אחת, היא תופיע על מסקנו. באמת
על המשטח בבלומפילד, כן, על המשטח בבלומפילד, שפטריק ון לובן דיבר על המשטח הזה, שזה קודם כל השינוי המרכזי מהמשחק במונטנגרו, שפה הדשא יהיה תקין ומקוסח וחלק, וירטיבו אותו לפני המשחק, שיהיו את כל התנאים ויגמרו התירוצים לשחק טוב.
לא, אחרי זה יהיה שופטים. שופטים זה כרגיל, זה בפקל.
גם שופטים. אתה רוצה לרוץ עם ההרכב של מכבי?
כן.
יאללה, דניאל פרץ פותח בשער, טננבאום עדיין פצוע כמובן, אנריק סבורית, בלטקסה, ארננדס וג'רלדה, שהם בחוליית ההגנה של מכבי תל אביב. שלישיית הקישור, דן גלזר, שחר פיבן ואבי ריקן, ובחלק הקדמי, צד אחד יונתן כהן, צד שני אדוארדו גררו, ובשפיץ עושה מחל לילה, הרכה שהגיע מבני סכנין, פותח היום באחד המשחקים החשובים.
היה טוב במשחק הראשון, יחסית...
כן, נכנס כמחליף, עשה הרבה עבודה.
וגם באלוף
האלופים. גם באלוף האלופים. גם מול מכבי חיפה, הראה הרבה מאוד, אתה יודע, כמו שפטריק ון לובן אוהב, שחקנים שרצים, נלחמים. אני מניח שכשחקן רעב, שמגיע לקבוצה גדולה, הוא יודע שיש לו הרבה מה להוכיח. הרגע כל עוד מכבי תל אביב לא הביאה חלוץ זר 9, אז יש לו הרבה דקות לתפוס ולהרגיש דשא, אבל אני חושב שהוא צריך לנצל את זה, גם הערב, ואין תירוצים. קופמן, דיברנו במהלך השבוע הזה שבמשחק הזה לא יהיו מכבי תל אביב תירוצים, חייבים לנצח ולעבור לסיבוב הבא, אחרת זה, אתה יודע, אנחנו מדברים ספורטיבי, זה יהיה סוג של קטסטרופה.
ברנובסקי, המון תודה.
יאללה ביי, חברים.
כמו כל ארבע קבוצות, אנחנו מאחלים לכולן להגיע. מה זה מאחלים? אנחנו דורשים. חזרנו, ועכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לרפי מנקו, שחתם בפועל חולון, אלן רפי.
היי, ערב טוב.
בסדר, הצטיינות פה, הצטיינות ב... אתה יודע, ב... שולה, ועכשיו אתה חוזר אחרי עונה אחת הביתה, להפועל חולון, לא שבחירה רעה, אבל לא רצית עוד לחיות את האופציה האירופית?
קודם כל שלון, לא שולה.
שלון, סליחה, שלון. כן, שולה נדמה לי ירדה ליגה עם איתי סגב, אני צודק?
לא, סגב בגרבלין, אתה מבלבל קוף.
אני תמיד מבלבל.
נו פובון פרלה פרנסה, סיבוב עולה.
כן.
בכל מקרה, אני חתמתי היום בחולון. מאוד שמח על ההחלטה. היו אופציות נוספות פה בארץ, באירופה, אבל בסוף ההחלטה המקצועית הכי נכונה עבורי הייתה להגיע להפועל חולון. אני מאוד שמח על ההחלטה, ואני מקווה שנוכל לעשות עונה טובה לא פחות ואפילו יותר מהעונה שהקבוצה והמועדון עשו שנה שעברה.
אתה חזרת לארץ, הייתה לך אופציה להישאר ב... תגיד, אירופה או צרפת או בקבוצה שלך?
היו, לא בקבוצה ששיחקתי, היו אופציות, כן, באירופה, אבל בסופו של דבר העדפתי להגיע להפועל חולון ולשחק בקבוצה שמשחקת בשתי מסגרות. וכמו שאמרתי,
לא היה לך את זה באירופה? לא היה לך את זה מהצעות באירופה, קבוצה שמופיעה בשני מפעלים?
זה משהו שחיכיתי לו, וזה הגיע לשלב שאני מבין שלא יהיה לי בדיוק את מה שאני מחפש שמה, וזהו, ומה שנשארתי ביד, אז חולון הייתה החלטה, האופציה הכי טובה עבורי.
היית ממליץ לשחקנים שלא שיחקו עדיין באירופה לצאת לשם? או בסך הכל, יש לנו פה, אין במה להתבייש.
אני הייתי ממליץ, חד משמעית, אני חושב שהחוויה של לשחק במקום אחר, תרבות אחרת, סגנון כדורסל אחר, במשהו שהוא חיובי בסך הכל. השנה האחרונה עבורי הייתה שנה מאוד מאתגרת עם כל ה... קורונה ולהיות סגור בדירה 8 חודשים, אבל אם אני לוקח שנה רגילה שהכל פתוח, אז אני כן, אני מאחל לכל...
איך אתה משווה את הליגות?
אני חושב שהליגה הצרפתית היא יותר פיזית, יותר אתלטית, סייז אחר. בליגה שלנו יש לנו את ה... תחכום הישראלי והיכולת להבין את המשחק בצורה יותר טובה בעיניי. אבל אוברול ליגות מאוד שונות.
אבל אתה יודע, מה שמחזיק היום שאני רואה באירופה, זה באמת תחכום יכול להצליח פה ושם, אבל אתלטיות, גודל, אתה יודע, הצמדות לבסיס, לדברים הבסיסיים, זה מה שמצליח, זה גם מה שמוכר, זה גם מה שמביא גביעים.
אני חושב שאין דרך אחת להביא תארים ולהצליח. אבל כן, אין ספק, אתה צודק עם מה שאתה אומר. אני חושב ש...
אני רואה גם בנבחרות למשל, שעוברים לסמול בול או ב... קבוצות שעושות את זה, אתה יודע, יש קבוצות באירופה שבכלל לא שוקלות, המאמן לא שוקל את זה אפילו בתור אופציה.
כן, אבל מנגד יש קבוצות שמשחקות סמול בול, ואתה יכול לראות את חולון, לדוגמה, ששנה שעברה, שבצ'מפיונס ליג עשו ניצחונות אדירים בשיטה שהיא סמול בול. אז אין, כמו שאמרתי, אין חוקיות. אבל אני שמח על ה... על ההחלטה שלי לחזור, ואני רוצה לשלוח מפה תודות למועדון של חולון, שעשו מאמצים בשביל שזה יקרה.
על הכיפק.
לפחות הפסדת חוויה, אני לא איך תאר את זה, לשחק אצל דדס.
תשמע, דיברו עליו מכבי.
יהיה משעמם, יהיה משעמם השנה.
איך אמר, קבוצות רצו אותו.
זה ללא ספק נראה חוויה.
כן. רפי, שמור על עצמך.
תודה רבה.
הלך עונה יפה באילת, ובאמת נשמח לראות אותך כאן.
תצליח.
תודה רבה חברים, ערב טוב.
אנחנו עכשיו עם מוש קדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב חברים, מה שלומכם?
בסדר, גלבוע גליל, קבוצה שהגיעה באמת לגמר הפלייאוף, בעונה החולפת, חיים אוחיון, הבעלים, הלך לעולמו, ועכשיו המועצה האזורית גלבוע מודיעה שהקבוצה נסגרת.
בוא נעשה סדר בכל העניינים, בסדר, נעשה זה קצר. לגלבוע גליל, הם גילו את זה לא מזמן, יש חובות די גדולים למס הכנסה. חובות של 5 מיליון שקלים, זה לא משהו שהרבה זמן הם מושכים, זה משהו של עניין שכמה חודש של חודשיים בערך. היה פה איזשהו עניין שרצו להערער, לא קיבלו את האירור שלהם, בינתיים חיים מוחיון הלך לעולמו.
גם את האירור של הפועל תל אביב לא קיבלו, בבית משפט מחוזי.
כן, אבל אני חושב שזה מדובר על אותם עניינים.
כן.
בינתיים חיים אוחיון הלך לעולמו, אתה אמרת, המועצה האזורית גלבוע הודיע, סגירת הקבוצה, בוא נעשה סדר, המועצה האזורית גלבוע, הקבוצה לא שייכת לה, היא שייכת למשפחת אוחיון, משפחת אוחיון מודיעה בשעות, זה כבר עניין שהתבשל כמה ימים, אחרי שמסר ומתן עם חברת גבסול, בבעלות גדעון ידין, זו חברה שהייתה ספונסרית של הקבוצה בשנה שעברה, ורצה לקחת את הקבוצה, המשא ומתן לא מצליח. היום, אתמול בלילה, אחרי העלייה לקבר של חיים אוחיון, מקבלים החלטה שסוגרים את העניינים, מוצאים מכתב למועצה האזורית, שיש להם אחוזים בקבוצה, ומודיעים שהקבוצה נסגרת. אממה, לפני שעה בערך, 40 דקות, יוצאת הודעה, כנראה ההודעה הקודמת, עשתה הרבה בלגן, ישבו החברים והגיעו להסכמות. הקבוצה לא נסגר. זה השורה התחתונה. אני אגיד לך את האמת, זה ממש לא מפתיע. כל כך התביעה החדש, הקבוצה נסגרת, הייתה קצת מוזרה.
כן, אבל הייתה הודעה, בוא נאמר, מטלטלת.
תשמע, בוא נשים
גם מפעל חייו הספורטיבי של חיים.
אני יודע על העניינים הזה של החובות לא מהזמן. יש פה שאלה מי לוקח את החוב על עצמו, וזה יצר פה קצת בעיות.
בוא לא נערבב פה כמה שיחות. אני לא בטוח שהקבוצה הייתה ממשיכה, אני לא יודע קודם כל מה קורה, אני מקווה שהיא תמשיך, אבל
ממשיכה.
אני לא יודע.
לא, הוא מסביר לך מה קרה פשוט.
לא, אז אני אומר לך שיכול להיות שגם בלי החוב, לי ברור, אל תשכח איך הגיעו לגלבוע, שהמועצה האזורית, המועצה האזורית בגליל אמרה, אנחנו לא יכולים להמשיך לשים כסף, מועצה אזורית לא יכולה לבד להחזיק, ובעלים לא יכול לבד להחזיק, ולכן החיבור הזה, אחרי שחיים הלך לעולמו לצערנו, שם סימן שאלה על הקבוצה.
כן, אבל יש שם
שעסקים
עם כסף בגלבוע, ביניהם עכשיו גדעון ידין הזה, שאני באמת לא מכיר, אבל כמו שאני מבין, זה שעסקים עמידים, שהקבוצה קרובה לליבם, התאהבו בפרויקט, ומוכנים לשים את הכסף שבשבילם, אתה יודע,
כן, אבל אני רק מזכיר לך,
אנחנו לא מדברים על סכומים, גלבוע גליל,
לא, ברור,
בשנים האחרונות, עם התקציב הנמוך,
אבל אני מזכיר לך שקודם כל חל פיחות, בוא נאמר את זה, בתמיכה של מועצה אזורית גלבוע, שהתחייבה
בזמן. עד שנה שעברה, הם היו תחת חשב מלווה, אם אני לא טועה,
אבל זה עדיין
המצב השתנה.
בוא נחכה, שברגע שתלויים מועצות אזוריות, כמו שארי אמר, ורשויות מקומיות.
כמה שחקנים נשארו?
לא, זה לא, עזוב את השחקנים. כרגע
שחקנים חתומים בקבוצה.
כן, אבל אני, רגע, אבל אני מזכיר שחיים, רק חיים, עליו השלום, היה פתוח כל שנה לדבריו, בלפחות מיליון שקלים, כאילו להביא. השאלה באמת אם אותם בעלי אחוזים וזה מוכנים לאותה רמת פתיחות.
אני שומע על כן, אבל אני שומע גם שמועצה אזורית גלבוע, עכשיו אנחנו מדברים פה, יש קבוצות בליגת העל, אפשר להגיד את השמות, מכבי ראשון למשל, שמקבלות תמיכה של מעל 3.5 מיליון שקל מהעירייה.
ההכנסה של עיריית ראשון לציון, שהעיר הערבית בגודלה,
שונה
אלפי מונים מהגלבוע.
נכון, וגם נהריה שהייתה שם בליגת העל שמה תחומים כאלה. אני שומע שהמועצה האזורית גלבוע, בימים הגדולים שלה, זה התחומים שהיו שמים, וגם היה את אל צודר שחם בתמונה. עכשיו מדברים על תחומים פחות גדולים, אבל עדיין מעל 2 מיליון שקלים. מדובר שעד לפני שנתיים הסכום שהם יכולו לתת היה קצת מעל מיליון, עכשיו הם יכולים לתת קצת יותר מ-2 מיליון. הבחור מגבס הוא אמור עושה מעל, גם לפייתי מתקרב למיליון, אז יתפוס אותי במילה אם זה פחות. יש כסף שנכנס מהמינלת, יש קצת כרטיסים, קצת טוב, מגיעים אלקטיב מינימום, 6.5 מיליון שקל אלקטיב מינימום, תהיה קבוצה, וזה דבר חשוב, כי יש פרקת נוער לתפארת בגלבוע המעיינות, וחשוב שיהיה גם כדורסל גם בהם.
על הכיפה, שקדי, המון תודה.
תודה לכם.
אז זרנו, סורוק אמן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, רון ועריה, מעניינים.
וואלה, סוחבים. בוא נדבר על דני אבטיה, התבטאות באמת של הג'י-אם, המנהל המקצועי של וושינגטון, שעוד לא הוחלט אם ישחק בליגת הקיץ במערב.
כן, הייתה תקווה כשהוא נפצע שהוא יהיה קשה כבר לליגת הקיץ, האמת שגם שמענו כמה דיווחים לפני כמה שבועות על כך שהוא כבר החלים וחוזר לאימונים מלאים. עכשיו, כרגע מה שמסתמן זה שוושינגטון עדיין מעדיפים לא לקחת סיכון, כך שיש סיכוי שגם לא נראה את אבדיה בליגת הקיץ שמתחילה בשמונה באוגוסט, זה כמובן מאכזר, כי קיווינו לראות אותו וקיווינו לראות על מה ווסטן צל ג'וניור מדבר, כשהוא בעצם דיבר על הפוטנציאל הגדול שיש באבדיה. אבל אם הם מרגישים שהוא לא מספיק בריא, אז הם מרגישים שהוא לא מספיק בריא, אין שם מן הסתם משהו מקצועי, אנחנו יודעים כמה הם אוהבים את אבדיה וכמה שפרד רצה אותו, אבל אם הם מרגישים שהבריאות של עדיין בסכנה, אז לתערנו כנראה שהוא יעלה להחמיץ את זה.
ביל יישאר?
הוא לא רוצה.
זה שהוא לא רוצה זה נחמד, יישאר?
כרגע וושינגטון יש שחקנים בדרך כלל במצב של ברדלי ביל שנשארה להם שנה בחוזה. הקיץ שלפני תחילת העונה האחרונה זה זמן להחלטה, הערכת חוזה או מתחילים להיערך לפרידה. אם זה הערכת חוזה הכל סבבה, עד עכשיו לא דובר על זה שתהיה הערכת חוזה. כרגע היו יותר דיווחים על זה שהוא יבקש טרייד, עדיין לא היו דיווחים על זה שהוא ביקש טרייד, אבל הוא שחקן מאוד אטרקטיבי בשוק מסיבות מובנות, ואם תבוא חבילה מספיק טובה, אז יכול להיות שאנחנו נראה את וושינגטון הולכת לאיזשהו סוג של ריבילדינג. ווסטן צל ג'וניור, המאמן החדש, הוא מאמן שמצוין בפיתוח של שחקנים, הוא עשה את זה מעולה בדנבר, אחת הקבוצות הצעירות הכי טובות בליגה, וזאת מומחיות שלו.
זה מזכיר קצת את המצב של אבו פאני.
יכול להיות, maybe it's אבו פאני, במקרה של אבדיה, אבל שוב, בוא נגיד אנצל ג'וניור זה מאמן שאמור להיות טוב לאבדיה, ואם הוא באמת לא ישחק בליגת הקיץ, זה קצת מבאס, אבל השנה לפחות תהיה תקופה נורמלית של משחקי אימון, זה לא יהיה כמו שהיה בשנה שעברה, שבקושי מספיקים להתאמן ומתחילים לשחק ביחד.
הלילה דראפט, הלילה דראפט, מי יבחר במקום התשיעי? זה המקום שנבחר אבדיה.
לא, אבל איזו בחירה יש לוושינגטון?
וושינגטון בוחרת במקום ה-15.
ומה היא מחפשת?
מחפשת חיים. היא מחפשת, האמת שהיא לא יודעת מה היא מחפשת, כי זה תלוי עם ביל וווסט, עם ביל נשאר, עם ווסטבוק נשאר, עם שניהם הולכים. כל דבר כזה דורש קבוצה שונה. כרגע יש כל מיני שמות שמקושרים שם. אנחנו יודעים שבגדול, בעמדות, אם זאת קבוצה שבשנה הקרובה ממשיכה לרוץ לפלייאוף, אז יכול להיות שהם יחפשו עוד שחקן כנף.
אתה יודע מה הכי טוב באמת לג'וניור, לבסטנסד ג'וניור? ששניהם ילכו. אוקיי, ואז הוא מתחיל מה שנקרא.
כן, בונים, בלי לחץ מההתחלה.
מלמטה, אתה יודע, כי אם יש לו את שניהם או אחד מהם, פחות מעוד שלב.
זה שולחן עם רגל אחת גבוהה.
כן, פחות מעוד שלב בפלי אוף, או בפליין, אתה יודע, זה באמת יגידו, וואו, נכשל, כמו אבא שלו וכאלה.
תראו, אם אבדיה באמת, אם וושינגטון תוותר על ביל וווסטבוק, זאת אומרת שהיא תלך לסוג של בנייה מחדש, סביב צעירים, שזה לא בהכרח רק לאבדיה, רק לא לפתח ציפיות על זה שבשנה הבאה הוא יהיה הישראלי הראשון, יליד ישראל, שגדל בישראל, שמקבל דקות פלייאוף, כי טי-ג'יי ליף כבר היה כזה, אלא שנצטרך להניח ציפיות ולראות אותו לאורך רוב העונה נאבק בלוטרי, שאני לא בטוח שזה כזה כיף, אבל מצד שני נראות הוא משחק הרבה יותר. אגב, אנחנו נוטים לשכוח, במשחקים האחרונים לפני שהוא נפצע, הוא התחיל לשחק יותר טוב, הוא התחיל ליזום, גם כשווסטרוק וביל היו על המגרש. אז שוב, זה לא שבלתי אפשרי, וגם מתחלף שם מאמן, יש שם מאמן שהוא פחות מקובע. אבל שוב, וושינגטון כרגע זה ווילדקארד לגמרי, אף אחד לא יודע איך היא תראה עוד חודש.
בוא באמת נחכה להתפתחויות. סורוק אמן, המון תודה.
שמחתי לעזור.
חזרנו. אנחנו עכשיו עם ארל וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אין לנו יותר מדי זמן, ויש לנו הרבה סחורה הרלה, אז בוא נדבר קודם כל על, באמת, סלובניה מפרקת גם את יוון.
יפן.
יפן, ואתה יודע...
יוון הייתה שמחה להיות שם.
כן, כן. ובאמת, הוא מסתפק באמת, כל הכבוד.
מה? לוקה דונצ'יץ' זה, סליחו לי, שחקן בושה. הגענו ל-48 נקודות, מה זה 25? חצי מנה, או כאילו בא כבר מתחיל זלזל.
לא, אני רואה, אני רואה שהוא פשוט הרעב גמר אותו.
עדיין 36 נקודות בממוצע.
כן, הוא גם עשה איזה 7 ריבאונדים, 7 אסיסטים, אפילו לא טריפל דאבל. באמת, באמת בושה, אבל זה מדהים לראות, נבחרת ש... חברה של שחקנים בינוניים, סבירים, נפרגן להם טובים, אבל עם כוכב אחד שפשוט סוחב אותה, וזה מעניין מאוד לראות עד לאן הם יכולים להגיע בטורניר הזה, כי אם האזן 2-0, חטיס לשלב הבא כבר כמובן מובטח, ואף אחד כבר לא ייפול מהכיסא אם היא תיקח מדליה, נבחרת שאני מזכיר לכם, לפני כמה זה השבועיים, ניצחה בליטה בגמר הטורניר, הקדם אולימפי, זה היה אפילו סוג של הפתעה. אז באמת מדהים לראות.
אבל למה משחקים של 20-30 הפרש, למה לשחוק אותו? תן לו לנוח.
לא, ברור, ברור, ברור. אנחנו, הוא ייבחן בסופו של דבר במשחקי הנוקאוט. עכשיו זה לא דומה לכלום. ומי שכנראה, כמו שזה נראה כרגע, תצטרך לעבוד מאוד קשה כדי בכלל להגיע למשחקי הנוקאוט בארגנטינה, שכבר סוחבת הפסד שני, הפעם לספרד. והיא תצטרך לנצח במחזור הנראה את יפן, ובהפרש, יכול להיות שהיא גם תזדקק להפרש, אנחנו יודעים, זה הרי תלוי בבתים האחרים, הפרשי סלים ודברים כאלה, אז אנחנו נקראים כאן בין הרצון לראות את ננו גינסבורג ברבע הגמר, לבין להעריך את הקריירה של לואי סקולה בעוד איזה...
סקולה וגסול.
רק בין 41, הוא בגיל 55.
גם גסול.
וגם גסול עם ספרד.
אבל גטולי ספרד יעלו שלב, אז הם בסדר.
כן, אנחנו רואים את שננו בינתיים חי על הניצחון על איראן.
כן, חי על ניצחון על איראן, אבל כנראה שזה לא מספיק, כי הוא היה בפלוס 22 וסיים בפלוס 6, ויכול להיות שזה בדיוק יהיה ההבדל בין לעבור שלב ולא לעבור שלב. כמובן יש לנו משחק מול ארצות הברית במחזור הנעילה, מקווה שהיא לא ינצחו, לפחות שייצאו בנזק מינימלי, ואז... יעברו לרבע הגמר.
על הכיפק, ארה לי המון תודה.
שבת שלום, חבר.
שבת שלום, נשתמע בראשון.
אם אתה עוד פעם...
תקשיב, אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד.
אם אתה עוד פעם נוסע לשיבה, תיכנס שתי קפה, אנחנו גרים שתי...
אני לא בא לשם לבקר, אריה. אתה יודע, אני בגיע...
תבוא אליי לבקר.
תגיד לי אבל דבר אחד, אני רואה את המספרים באמת של המאומתים בקורונה, ותכף באמת נשמע מהדורות חדשות.
זה לא רציני, זה בשבילי, אני הולך לקבל את המנה השלישית בכיף.
יום ראשון זה אמרת?
מיום ראשון, לא צריך
לעמוד. בכל תחנות מכבי הקרובות הביתך?
בכל קופת חולים, אני לא יודע איפה בדיוק בקופת חולים, בלי פרוטקציות, בלי כלום, וסו בזהירות. דרבלה.
קודם כל סו בזהירות, גם בוויקנדים, בכלל תהיו זהירים, רק אתם לעצמכם.
אין זכות דימה להולכי רגל. תעמדו ותחכו עד שהמכונית עוצרת או עוברת.
ולא לרוכבי אופניים במעברי חצייה. שימרו על עצמכם.
גיטה שבס.